אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום, בוקר טוב, מאזיני שלושה שיודעים. הבוקר נהיה כאן עם קו החוף האוקיאני של מאדים. נהיה כאן עם צמידי כסף עתיקים. נהיה כאן עם סרט ספיידרמן החדש. וגם עם תופעה מאוד מעניינת. עניין של עירובי DNA. יישארו איתנו. העורכת שלנו, אלכס לויקר, המפיקה טל ניסן, אבל גם אניה קלזון, לביצוע טכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. ראשה, ראש לביאה, אחורי דרקון לה, ובאמצע היא עיזה. זה תיאור הקימרה באיליאדה של הומרוס. מאז קימרה הוא כמובן תיאור לכל בן כלאיים. אבל מה זה קימריזם? ומהו קימריזם טבעי בבני אדם? בואו שמעו סיפור מדהים על האישה שנאמר עליה שילדיה, הביולוגים, אותם נשאה ואותם ילדה, בעצם אינם שלה. נפנה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
בוקר מצוין.
ספר לנו על לידיה המסכנה.
מסיפור. כן, לגמרי. נתחיל מסיפור. לפני 20 שנה בערך, קצת יותר, חיה אישה בשם לידיה פרצ'יילד. היא הייתה אימא לשני ילדים, בריון עם הילד השלישי, והיחסים שלה עם בעלה, איך לומר, לא היו משהו.
עלו על סרטון.
עלו על סרטון, כן. הם החליטו להיפרד, והיא ביקשה, היא כמובן דרשה מזונות, והיא גם... בגלל שהייתה עקרת בית, היא ביקשה קצבאות מהמדינה. וכנהוג בארצות הברית, היא ובעלה היו צריכים לעבור בדיקת DNA, יותר בשביל בעלה. יותר בשביל הגרוש שלה.
ויצא שהוא אכן האבא. כלומר, לפני קבלת מזונות צריך לעבור בדיקת DNA. אוקיי.
כן, ויצא שהוא אכן האבא, אבל היא לא אימא. של שני הילדים שלה. והקטע הכי מוזר שהוא האבא של שניהם, יש לשניהם את אותה אימא, רק שהאימא הזאת היא לא היא. עכשיו, זה משהו שהוא לא הגיוני, איך זה יכול להיות? שבמקרה הוא הכניס להיריון את אותה אישה פעמיים, בסמיכות לתקופה שהיא במקרה נכנסה לבית חולים וילדה אותה.
כן, כי נגיד איך מניחים שילדים הוחלפו בבית החולים, אתה אומר.
זהו, פעמיים עם אותה אישה, זה לא הגיוני. ואז עלתה איזושהי השערה, רגע, אולי זה איזושהי פונדקאות, אולי זה איזושהי מזימה זדונית שלה להוציא כספים מממשלת ארצות הברית, או הונאת מס, או איזה משהו בסגנון הזה. והגישו נגדה תביעה, ורצו לקחת לה את הילדים, בגדול. כשלה בכלל לא היה מושג מה לזה לא הולך פה, איך הדבר הזה נפל עליה. וכמו שאמרתי, הייתה בהיריון, והפשרה הייתה ש... יהיה נציג של בית המשפט במעמד הלידה, שיבדוק את התינוק שיוצא לה מהרחם, בזמן אמת שחלילה לא הספיקו להחליף או לשתול איזה שם ראיות או משהו בסגנון, ובאמת זה מה שהיה.
באמת זו הייתה הפשרה, לא יודעת, כל הסיפור כולו הוא היום ונורא. כן, אני מקשיבה אבל.
ואיתה בחדר הלידה היה נציג של בית המשפט, אני מדמיין את הסיטואציה
הזו. ממש, סיטואציה איומה.
כן. והוא בדק, ואכן, התינוק לא שלה. הוא של בעלה, הוא של אותה אישה שהיא אימא של שני הילדים האחרים, אבל הוא לא בעלה. אז אוקיי, קייס קלוז, לוקחים לך את הילדים, את מואשמת בהונאה.
לא, הוא ראה את התינוק יוצא ממנה פחות או יותר, ועדיין גם התינוק החדש אינו שייך.
והוא ראה שמיד לוקחים לו דגימת DNA בשנייה שהוא יוצא, שחלילה לא יהיה פה איזשהו...
ויצא שזה של אותה אישה מסתורית נוספת.
אותה אישה מסתורית. אז אוקיי, קייס קלוז, לוקחים לך את הילדים, ואת הולכים, ואת מואשמת בהונאה. עכשיו, לידיה לא היה לה מושג מה הולך פה. והיא לקחה עורך דין, שהתחיל לעשות חיפוש קצת יותר יסודי, והוא גילה איזשהו מקרה של אישה אחרת, שהייתה מועמדת לתרומת כליה, והיא רצתה לקבל את התרומה מהילדים שלה או מבעלה, והילדים שלה לא היו הילדים שלה. ואז... פרסמו את המחקר הזה ב-New England Journal of Medicine, של מקרה נורא נורא נדיר של תופעה שנקראת חימריזם. שמה שזה אומר, שכש... היא הייתה עוברית בבטן של אמא שלה, יחד איתה הייתה עוד אחות תאומה לא זהה, שלא התפתחה כמו שצריך, ושתי הביציות המופרות התמזגו לעוברית אחת גדולה, שזאת לידיה, אבל התאים של האחות שלה שלא נולדה, התמיינו להיות מערכת הרביעה שלה. זאת אומרת שהביציות שלה הן לא באמת שלה, הן של האחות התאומה שלה שלא נולדה.
וזה עלה, זה חיפוש התיק השני, אז זה עם...
זה חיפוש התיק השני.
זה עם תורמת הכליה, סיפור אחר.
אז בשביל לראות אם זה המצב אצלה, לקחו לה דגימת דנ"א הפעם מצוואר הרחם, והיה לה שם דנ"א אחר, של האמא הביולוגית של שלושת הילדים שלה.
וואו, כלומר, אותה אישה, לידיה שלנו, נושאת שני סוגי דנ"א שונים, זה מה שאתה אומר לי?
נכון, וחלק מהתאים שלה מכילים את הדנ"א שלה, אחות התאומה שלה שלא נולדה, וחלק מהתאים מכילים את ה-DNA הפרטי שלה. זאת אומרת שהילדים שלה, טכנית, הם לא לגמרי שלה. הם יותר אחיינים שלה, מבחינה ביולוגית.
כן, זהו. אם אתה מסתכל על דברים, אתה יודע, באמת במבט הצער, או לא צריך לקרוא לו צער, אבל של DNA. יש עוד כמה אספקטים של הילדים שלנו או לא שלנו. האם יש עוד דרכים או סיבות שכימריזם כזה יכול לקרות בגללו?
כן, בהחלט. קודם כל, יש את הדרך היותר נפוצה של השתלת מח עצם. יש אנשים שצריכים מכל מיני סיבות לעשות ריסטארט למערכת החיסון שלהם, בגלל לוקמיה או בגלל כל מיני מחלות ש... פוגעות במערכת החיסון או בתאי הדם, ולוקחים את מח העצם שלהם, מקרינים אותם, למעשה עושים, מוחקים להם את כל המערכת ייצור תאי דם, ומשתילים להם מח עצם מבן אדם אחר, בדרך כלל קרוב משפחה, ואז מערכת החיסון החדשה שלהם היא לא באמת שלהם, אלא של מי שתרם להם את מח העצם. תאי הדם מתחילים להיווצר ומתחילים לעשות את התפקיד שלהם ולהגיע לכל הגוף, ותאי דם כטבעם של תאי דם מגיעים פחות או יותר לכל מקום. הם מגיעים לכל רקמה וכל איבר וכל אזור בגוף שלנו, כי זה תפקידה של מערכת החיסון, לשמור עלינו גם בפריפריה, אבל יחד איתם מביאים את ה-DNA של מי שתרם את מח העצם. אז לפני כמה שנים התפרסם איזשהו מחקר על בן אדם שקיבל תרומת מח עצם מאיזה בחור גרמני, ו... אחרי כמה שנים עשו לו בדיקת דם וראו שהדם שלו הוא לא באמת שלו, שזה הגיוני. אבל מה שבאמת מוזר, שכשעשו לו בדיקת DNA מהלכי, כמו שעושים בדיקות DNA פורנזיות פליליות, ראו שגם שם יש לו את ה-DNA זר. והקטע הכי מוזר, שכשעשו לו בדיקת זרע, גם ה-DNA שם לא היה ה-DNA שלו. והקטע המעניין שהוא בכלל עבר סירוס כמה שנים קודם. אז זה הגיוני שלא יהיה ה-DNA שלו, אבל כן היה שם תאי דם לבנים של התורם שהטו את בדיקת ה-DNA. אז למעשה, התחושה שלו לפחות היא כאילו מי שתרם לו את מח העצם, לאט לאט הולך ומשתלט לו על הגוף, כי ה-DNA שלו צץ בכל מיני מקומות. מבחינה ביולוגית, לא יודע עד כמה יש לזה באמת משמעות, זאת אומרת, זה לא שהוא הופך להיות בן אדם אחר, אבל מבחינה פלילית זה יכול להיות דווקא מעניין. זאת אומרת, זה יכול להיות דרך לבצע את הפשע המושלם.
זהו, זאת בהנחה שאפשר כאילו להנדס דבר כזה, ואפשר, אני מניחה, אפשר להפוך אותנו לבני כלאיים.
זה מאוד ריסקי. זאת אומרת, לעשות השתלת מח עצם זה תהליך לא פשוט ולא...
אבל אין עוד דרכים שאנחנו יכולים להפוך על אדם למין בני כלאיים של DNA? בטח יש עוד דרכים.
יש עוד דרך אחת שהיא יותר נפוצה, אבל פחות משמעותית, וקורה הרבה פעמים שנשים... כשהם בהיריון, אז חלק קטן מהתאים של העובר שלהם נודד החוצה ומתיישב אצלן, ואז אותן נשים הופכות להיות סוג של מיקרו-חימרות, שיש תאים עובריים שגדלים ומתפתחים אצלם בגוף, והם חיות עם חתיכה קטנה מהעובר שלהם.
ומה אם זה קטנה. נגיד עובר שנשים בחרו לא ללדת? נגיד, או מבן זוג שכבר לא בן זוגן, אז בעצם נוסעות גם אולי איזה קצת DNA של אותו בחור?
ממש קצת, זאת אומרת, תאים בודדים פה ושם, זה לא איזה משהו ממש מקיף. אבל כן, זה גם קיים. הגוף שלנו הוא דבר מוזר.
כן, אה? טוב, בסדר, אבל דווקא יש בזה גם משהו ככה, לא יודעת. ניו אייג'י מרגיע. כולנו מעורבבים, זה לא רע. וואו, טוב, תודה רבה על הסיפור המעניין הזה. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב שיהיה, להתראות.
יום טוב.
חברים, עונת הרחצה החלה, ואולי תעשו אותה באוקיינוס של מאדים דווקא. הרובר הסיני ז'ורונג גילה את קו החוף של האוקיינוס, שהיה קיים, אבל ממש ממש מזמן, במאדים העתיק. נשמע על הגילוי הזה מהדוקטור רעות סורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, חוקרת במו"פ מדבר וים המלח. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז בואי נשוחח על הגילוי הזה. קודם כל, כאילו, היו מחשבות על כך שאכן היה אוקיינוס. מאדים הוא לא היה פעם כמו שהוא עכשיו.
נכון. הקהילה המדעית בערך חושבת כבר לפחות 4 עשורים, שכנראה היה אוקיינוס, מה שנקרא במאדים, במיוחד בהמספירה הצפונית שלו יותר.
למה חשבו את זה? עד היום בעצם לא היו הוכחות חותכות, אז למה הניחו כך?
היו הוכחות והיו מודלים, אבל זאת אומרת, מה זה? הוכחות התבססו בעיקר על תצלומי לוויין וכל מיני מקפות כמו המארס גלובל סורבר ומארס אורביטר לייזר אלטימטר שנמצא על המארס גלובל סורבר. אז כאילו היו לא מעט מקפות, ואז כשאת מסתכלת את תלומי לוויין, את באמת רואה כל מיני דלטות וערוצים ונחלים וכאלה וכדומה, אבל לאנשים לא היה מספיק דאטה בשביל לבוא ולהגיד, אוקיי, זה כנראה אוקיינוס ולא אגם, או זה כנראה דלטה או ערוצי נחל. זאת אומרת, היה להם מאוד קשה להחליט, מאוד קשה רק מתתלומי לוויין, להבין בדרך כלל את הגיאומורפולוגיה של הדברים האלה, ואיפה הערוצים האלה, והאם זה באמת אוקיינוס, כמו שאנחנו יודעים.
כן. זהו, בואי נדבר על זהו, על האם זה אוקיינוס כמו שאנחנו מכירים אוקיינוס, או כשאת אומרת אגם או נחל, מה, זה מים, פלגי מים צחים?
אז הקונצנזוס אז הקונצנזוס פה היום זה שזה באמת אוקיינוס, אוקיינוס מאוד גדול אפילו, כנראה לא נורא עמוק, אולי באזור ה-6-10 מטר עומק. הוא היה קיים, כמו שאמרת לפני, זה 3.5 מיליארד שנה, בערך בתקופה של, באותה תקופה שבכדור הארץ גם היו כנראה אוקיינוסים קצת. אז כן, אז היה פעם אוקיינוס, ועכשיו...
ומה הייתה נגיד רמת המליחות של המים בו?
לא ברור.
לא ברור, אה?
אבל מה שיפה פה זה שאנחנו היום יודעים, ממצאים גיאולוגיים בעיקר, שבכדור הארץ, באוקיינוסים של כדור הארץ לפני 3.5 מיליארד שנה, נוצרו חיים ונוצרו קהילות מיקרוביולוגיות שקוראים להם סטרומטוליטים.
נכון, אצלנו נוצרו.
נכון, אצלנו נוצרו.
מה קרה במאדים, כאילו?
בדיוק, מה קרה במאדים? אז בדרך כלל בארץ, כשאנחנו רוצים ממש לבטא את הקטע הזה של קו חוף וגאות ושפל, ולהבין את הדברים האלה עד הסוף, אחרי שאנחנו מגלים אותם עם תצלומי לוויין, אנחנו שולחים בדרך כלל מדענים לשטח, ומודדים הרבה מאוד דברים שקשורים לקרקע, לאופי של הסלע, של המסלע, לראות את הסימנים של איפה הייתה גאות, עד כמה הייתה חזקה, כמה היה חזק השפל. עכשיו, למאדים יש שני ירחים קטנים יותר מהירח שלנו. אז אם היה לו גאות ושפל, איך בדיוק זה היה נראה? זה היה נראה חזק, זה היה נראה חלש, זה היה קורה פעמיים, 3-4 פעמים ביום, כאילו, יש הרבה שאלות מעניינות.
וזה גם כן היה מושפע מהירח, ממגנטיות, אותו דבר?
מה זאת אומרת מגנטיות?
הגאות והשפל אצלנו?
הגאות והשפל אצלנו מושפע כמובן מהירח שלנו, שהוא ענק.
נכון.
ולכן יש לנו...
ובמאדים?
במאדים היו רק שני ערכים, פובוס ודימוס, יש עדיין רק שני ערכים, פובוס ודימוס, ולכן אנחנו חושבים שהיה להם גאות ושפל, אבל אנחנו עוד לא זבורים בדיוק על הדינמיקה, ואנשים מוצאים מודלים, כלומר הם חושבים כל מיני תיאוריות על איך המשוואות האלה נראות, מה משפיע, מה פחות משפיע, ולפי זה הם עושים השערות. אבל זה מאוד יפה שהם מצאו את הקווי חוף בצורה כל כך ברורה על ידי הרובר, ולא על ידי...
זהו, איך בדיוק הרובר עשה את זה? אחר מה הוא התחקה?
הרובר, מה שהם עשו איתו, זה היה לו מסלול ביוטוקיה פלנישיה שם, והוא פשוט עשה צילומים של הייפרספקטרל וצילומים רגילים, ומשהו כמו, אני חושבת, בין 12 ל-20 אבנים, אוקיי? הוא פשוט ממש חקר אותם לעומק, אבל שוב, רק עם מצלמות. לא תחן שום דבר, עד כמה שאני יודעת, לא שלח לייזרים ולא לקח דגימות לדגימות חוזרות לכדור הארץ. לא לייזר, לא, בכל זאת רובר מאוד אמין, אבל לא, לא, לא עם מתעד מדעי מאוד גדול. ודרך זה הם התחילו להבין שמה שהם רואים בעצם במקום שהם שלחו, זה סלעים סדימנטריים. כלומר, כשאנחנו בסביבה הימית, אנחנו יש סלעים מאוד, מטייפ מאוד מסוים, שמשקיעים הרבה, לא מלחים, אבל משקיעים בעיקר גיר ודברים נוספים, יש מגוון של משקעים שיכולים להיווצר, והם פשוט הבינו שזה מה שהם רואים, ויש גם תסלומים מאוד יפים במאמר עצמו שפורסם, איך האבנים האלה נראות. זה מה שאנחנו באמת רוצים
וזה להגיד. וזה כל הממצאים האלו הם מהימנים דיים. כדי להעיד על אותו קו חוף שהיה קיים לפני 3 מיליארד שנים.
עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו כבר 4 עשורים מתעסקים בשאלה איפה קו החוף, ואנחנו יודעים שהוא נמצא בדיוק, שהוא נמצא פחות או יותר באותו אזור שבו הרובר נמצא. אז כאילו זה עוד אישוש, זה עוד צעד נוסף בלאשש איפה נמצאו האוקיינוסים, והשלב הבא זה באמת להבין, אוקיי, האם זה אזור שהיו בו חיים? אם אני רוצה למצוא עדויות לסטרומטוליטים, איזה סוג של ציוד אני שולחת פעם הבאה? האם אני שולחת אנשים, שזה הכי טוב מבחינתי, אבל נורא נורא מסוכן? האם אני שולחת רוברים שיש להם רמן ספקטרוסקופי? האם זה מספיק לי? האם אני צריכה לשלוח מה שנקרא sample return mission? יש הרבה מאוד שאלות. הרובר האחרון של האמריקאים שנמצא בג'זר אוקרייטר, היה סך הכל באותו... ג'זר אוקרייטר היה כנראה פעם אגם, אם אני לא טועה, אז כאילו גם מסתכל על האזור הזה של קווי החוף של האגם הזה, אבל זה לא... זה לא אותו דבר, והם נורא, הם מצאו שם גם כן כל מיני משקעים וסילי משקע ודברים כאלה, והם גם שם מחפשים כל מיני סימנים לחיים עתיקים שהיו פעם, כי גם שם היו פעם מים. אז הרעיון הוא בכל מקום שהיה פעם מים, יש סיכוי טוב שנשארו ביומרקרים, או אולי סוג כזה של דברים שפעם היו ביולוגיים, לפני 3.5 מיליארד שנה,
כן.
והשאירו עקבות.
האם אנחנו יודעים מה גרם להתייבשות של מאדים?
לא בדיוק, אנחנו יודעים שפעם, כשהיה לו אוקיינוס, אז הייתה לו אטמוספירה. אם יש לך אוקיינוס נוזלי למאדים, את יודעת שהטמפרטורות היו צריכות להיות כנראה קצת יותר גבוהות מאפס, או לחילופין באזור האפס, אבל עם הרבה מלחים, שמורידים את נקודת הכיפרון של המים. אז בוודאות הייתה אטמוספירה כדי שהמים, ברגע שיש אטמוספירה והיא מפעילה לחץ, אז המים לא עוברים המראה לגז, לא בגלל, תראה, מים בוואקום פשוט מתעדים ועוברים לגז ישר. אז אחת ההשערות שנתקלתי בהן אומרת שבשלב מסוים הפסיק השדה המגנטי של מאדים לעבוד, משום מה. כלומר, הדינמו שנמצא בתוך הכוכב הלכת, לנו יש ליבה שהיא ברזל, אוקיי? שהליבה של הברזל מסתובבת, מוקפת במגמה, וכשהיא מסתובבת, היא יוצרת חשמל כמו דינמו, והחשמל, אז כאילו היא נותר שדה אלקטרומגנטי, שדה מגנטי. ובמאדים זה הפסיק לעבוד, ואנחנו לא יודעים למה, אבל ברגע שאין שדה מגנטי, זה אומר שאין שום דבר שיעיף חלקיקים אנרגטיים. אז כל הזמן הכוכב לכת מופצץ, בין אם זה חלקיקים סולאריים, כמו סופות סולאריות שמגיעות, בין אם זה... גם הרדיאשן שמגיע מכל מיני מקורות בתוך היקום. זה בעיה. ברגע שהחלקיקים האלה מגיעים, אז לאחרונה פרופסור מאמר שמראה איך שהחלקיקים האלה מגיעים ונתקלים באטמוספירה, הם משייפים את האטמוספירה. משייפים אטומים ופשוט מעיפים אותם החוצה לחלל. ובעצם הם כל הזמן משייפים לך את האטמוספירה. אין לך שדה מגנטי שמגן על האטמוספירה, אז בסופו של דבר האטמוספירה בורחת לחלל. בגלל שאין שדה מגנטי, לכאורה.
כן.
זה קצת מורכב.
כן, לא, דוקטור אברמוביץ', אתם מדברת על, וואו, על כוכבי לכת, משל, היה זה איזה קלמר שאני פותחת וסוגרת, זה די מדהים. האם זה נחשב להישג גדול של הסינים?
כן.
הגילוי הזה?
בטח.
כן, אה?
תשמעי, נאסא נמצאת במאדים כבר משנות ה-70 של המאה הקודמת, והסינים רק בשנים האחרונות הגיעו לשם. וכבר מצאו קווי חוף עם רובר. התוכנית חלל שלהם מתקדמת בצעדי ענק, ואני מצפה לראות מתישהו תחנת מחקר שלהם על הירח בקרוב.
כן. טוב, אני מאוד מודה לך, דוקטור רעות סורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית, חוקרת במו"פ מדבר וים המלח. תענוג לשוחח איתך, יום טוב.
יום טוב, תודה לכם. ביי ביי.
הלאה, אנחנו עם פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שמביא לנו הבוקר את הקבוצה הנכחלת הכי מעניינת שלא שמעתם עליה אף פעם. בוקר טוב, פרופסור צ'יפמן.
בוקר טוב.
אכן כך?
זה לא נכון שלא שמעתם עליה אף פעם, כי הזכרתי אותה כמה פעמים בפינה. מדובר בקבוצה שנקראת הסינפסידים, והיא הופיעה ברקע, כל פעם שאני מדבר על אבולוציה של היונקים, אני מזכיר את הסינפסידים, אבל הם אף פעם לא זכו לפינה מורחבת משלהם, אני חושב שמגיע להם.
בהחלט, זה הזמן לתיקון.
אז ראשית, הסינפסידים, כפי שאמרתי, זו הקבוצה שממנה יצאו גם היונקים. אלה אבותינו, אז צריך לתת להם את הכבוד הראוי, למרות שהם כמעט לא מוכרים, לא מופיעים בסרטי העבר הרחוק.
זהו, אבל למה לא? למה הם לא מגניבים כמו הדינוזאורים, למשל?
שאלה מצוינת נגיע אליה בסוף. אני אנסה לשכנע אותך שהם כן, אבל אולי בסוף נשאל למה בציבור הם לא מוכרים. בואו נתחיל ברקע היסטורי, נחזור רחוק אחורה, בערך 350 מיליון שנה לפני זמננו, כשהחולייתנים הראשונים יוצאים ליבשה, גם כן דיברנו על זה באחת הפינות לפני די הרבה זמן, חולייתנים יוצאים ליבשה ובהתחלה הם לא יבשתיים לחלוטין, בהתחלה הם מה שאנחנו מכנים דו-חיים, כלומר הם עדיין צריכים לחזור למים להטיל ביצים, הם עדיין צריכים לשמור על אור לח, וכמה עשרות מיליוני שנים אחרי זה, בערך 300 מיליון שנה לפני זמננו, מופיעות ההתאמות לחיים יבשתיים אמיתיים, כלומר ביצה שיכולה להיות מוטלת על היבשה ואור שעומד בפני מים. לקבוצה הזו אנחנו קוראים בעברית בעלי שפיר או אמניוטה, והיא מתפצלת מוקדם מאוד באבולוציה שלה לשני ענפים. ענף אחד זה ענף שנקרא הדיאפסידים, שזה הענף שממנו יצאו רוב הזוחלים שאנחנו מכירים, כולל הדינוזאורים, כולל הציפורים. הענף השני, הענף ש... לרוב מדובר עליו פחות, זה ענף של הסינפסידים. ההבדל בין שני הענפים האלה הוא במבנה של חללים שיש להם בגולגולת שמקטינים את המשקל של הגולגולת. הוא משהו לכאורה מאוד לא חשוב, אבל כבר בשלב מאוד מוקדם, במאובנים אפשר להבדיל בין הקבוצות האלה בגלל ההבדלים האלה בגולגולת.
אוקיי.
והסינפסידים מלפני בערך 300 מיליון שנה עד לפני 250 מיליון שנה, כלומר פרק זמן של 50 מיליון שנה, הם החולייתנים הדומיננטיים על פני כדור הארץ. הם החיות הגדולות ביותר, המגוונות ביותר, הנפוצות ביותר, מבין הקבוצה של בעלי חוליות. רק לשם השוואה, תור הזהב של הדינוזאורים הוא בערך פי שלוש באורך, הוא בערך 150 מיליון שנה.
אוקיי, אז, אוקיי, זה אולי הסברון קטן ראשון.
זה הסברון, נכון.
הם היו בעלי דם חם?
הם לא היו בעלי דם חם, לפחות לא בהתחלה. כנראה כן הייתה להם יכולת לבקרת טמפרטורה מסוימת, כי למשל הקבוצה הראשונה, הקבוצה המוכרת הראשונה בתוך הענף הזה, שקבוצה שהיא כן מוכרת, אני חושב, לרוב הציבור חובב המאובנים, הקבוצה שכוללת בין השאר את הדימטרודון, למי שמכיר זהו זוחל, או נקרא זוחל, יצור קדום, עם מעין מפרס על הגב.
אה, כן, כן, בטח.
כן, כן, בדיוק, אמרתי, ומיד קופצת לך תמונה לראש.
נכון.
הוא לא דינוזאור, למרות שהרבה פעמים הוא מופיע בספרי דינוזאורים, שייך כאמור לסינפסידים, ענף נפרד לחלוטין. אז אותה קבוצה, פליקוזאורים קוראים להם, אני אזרוק הרבה שמות, אבל השמות לא חשובים כל כך, אני אנסה לתאר גם. אז אותה קבוצה של בעלי המפרס, ההסבר המקובל למפרס הזה זה שהוא אמצעי לבקרת חום. כלומר...
נכון, אז אני זוכרת ששוחחנו על המפרס הזה.
נכון, אז הרמזים הראשונים ליכולת בקרת חום מופיע כנראה כבר אז.
בוא נדבר על הגדלים.
אז גדלים, הסינפסידים הראשונים הם סדר גודל של, בוא נאמר, כלב עד פרה, פלוס מינוס, שאגב, בסטנדרטים של חיות על פני כדור הארץ, זה גדול יחסית, רוב כן. החיות הן יותר קטנות מזה.
לא, זה, גם, לא גודל, זה גם גודל טוב להיות בו בעיניי.
נכון, כן. והם מתחילים בערך בגודל הזה, הם גדלים קצת במהלך האבולוציה שלהם, מגיעים אולי לשיא הגודל באמצע התקופה הזו, ואז לקראת הסוף הם הופכים להיות קטנים יותר. ואני
מזכיר... זה דבר שקורה בעוד קבוצות? הקטנה הזאת? לקראת פרידה?
אז לא לקראת פרידה. רגע, לא נפרדנו, הרי אנחנו עדיין כאן. שהם עדיין כאן. אז הקטנה הזו מתרחשת, לא ברור בדיוק למה, לקראת ההכחדה הגדולה של סוף הפרם. זכור, זה החדה שבה 95% מהמינים בפני כדור הארץ נכחדו, בהתאוששות מההכחדה של אחרי הפרם, הם כבר לא הדומיננטים.
לא, אבל עוד מינים קטנו בתקופה הזו?
לא היו מינים אחרים שהיו בגודל הזה.
אוקיי.
כלומר, הם היו הכי גדולים. עכשיו בואו נזרוק כמה דוגמאות לסינפסידים שהמאזינים יכולים אחרי זה לחפש בגוגל כדי לראות את התמונות שלהם.
כן, זה גם שמות נורא יפים, אז אני אשמח לשמוע אותך. הוגה אותם, בבקשה.
כן. אז למשל, מין אחד שנקרא מוסקופס, שהוא דומה קצת לפרה, אבל עם חלק הקדמי של הגוף קצת יותר מסיבי מהחלק האחורי, אז מעין פרה עם הטייה לחלק הקדמי, מבחינת גודל הוא בערך בגודל של פרה או פרה פלוס, אוכל צמחים, כבד יחסית, תנועה איטית יחסית, אחד הסינפסידים הגדולים, אחד היצורים הגדולים של זמנו. מבחינת יציבה, עוד נקודה ששווה להזכיר, מבחינת יציבה הסינפסידים מתחילים עם גוף קרוב לקרקע ורגליים שפרוסות לצדדים, קצת כמו לטאות מגודלות או תנינים, אבל במהלך האבולוציה שלהם עוברים יותר ויותר להליכה זקופה, לרגליים ישרות יותר כמו רגליים של יונקים.
כן, זקופה על ארבע, רגליים כמובן.
זקופה על ארבע, כן. כלומר, עם רגליים שהולכות ישר למטה ולא הצידה ולמטה כמו בתנינים.
אז הם כאילו מתרחקים מזוחלים לאט לאט?
הם מתרחקים, אז מונח זוחלי הוא מונח מאוד גנרי. הם הופכים להיות יעילים יותר בתנועה.
אוקיי.
ובערך במקביל לאותו מוסקופס, יש לנו הופעה של קבוצה יפהפייה שנקראת גורגונופסידים, שגורגונופס זה מילולית פני גורגונה או פני מפלצת, שהם הטורפים הפעילים הראשונים שאנחנו מכירים בהיסטוריה של כדור הארץ. אפשר לדמיין אותם כמעין זאבים, זה פחות יותר גם הגודל, הצורה של הראש לא בדיוק אותו הדבר, אבל המבנה של הגוף הוא בערך מבנה של זאבים. אלה יצורים רצים, טורפים עם שיניים ארוכות וחדות, שכנראה אוכלים את המוסקופס וחבריו. והם בעיניי בין היצורים, נאמר, הקריזמטיים ביותר.
זהו, זה נראה לי חבר'ה שיכלו לתפוס מקום ככה בבידור, במיתולוגיות.
נכון, ספילברג היה יכול לעשות לקראת סוף התקופה, מופיעה קבוצה שהם כבר הקטנים יותר, שנקראים צינודונטים. צינודונטים דומים פחות או יותר לחתולים, אולי קצת יותר גוצים, והצינודונטים הם הקבוצה שמהם יצאו היונקים, ובצינודונטים אנחנו כבר מוצאים הרבה מאפיינים יונקיים. כנראה, ופה זה ספקולציות שמבוססות על עדויות נסיבתיות, הצינודונטים כנראה כבר הניקו את הצאצאים, לא ממש הניקו, אבל כנראה כבר הייתה להם איזושהי הפרשה של חלב שהצאצאים אכלו. הייתה להם כבר לכת וגולגולת.
איך אנחנו יודעים דבר כזה על החלב?
איך אנחנו יודעים? בעיקר על סמך מאפייני שלד שונים ומתוך איזושהי השלכה על מה אנחנו יודעים מהיונקים המוקדמים האחרים. אז הנקודה הזו היא באמת ספקולטיבית, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שזה היה צריך להופיע מתישהו, אז סביר להניח שזה היה בערך בתוך הקבוצה הזו.
אוקיי.
אז הסינודונטים כבר מתקרבים ליונקים, מבנה הגולגולת והלסת, מי שמסתכל קצת בלסתות, אז יודע שליונקים יש לסת תחתונה, שהיא שונה מאוד מלסת תחתונה של כל החיות האחרות, היא הרבה יותר מסיבית. היא עצם שטוחה כזו ומסיבית, בעוד שלסת תחתונה של לטאות או של דגים למשל, היא פשוט עצם קשתית דקה יחסית. אז השינוי הזה במבנה הלסת הוא חלק מאוד משמעותי מהאבולוציה של הצינודונטים, כי זה נותן כוח נגיסה הרבה יותר חזק. ועוד דבר מאוד מעניין שקורה במהלך האבולוציה של הקבוצה הזו, מגיע עד ימינו, זה שהמפרק של הלסת, זה סיפור מאוד מוזר, המפרק של הלסת מתחיל לשמש כחלק ממנגנון השמיעה, כלומר השמיעה היא דרך העברה של צלילים דרך הלסת לתוך האוזן, והעצמות של המפרק הולכות ונעשות קטנות יותר, ובסופו של דבר הופכות להיות עצמיות השמע, העצמות הזהירות שיושבות בתוך האוזן התיכונה שלנו. אז את התהליך הזה אנחנו ממש רואים באופן הדרגתי, מתרחש במאובנים, בשלדים מאובנים של הצינודונטים לאורך האבולוציה שלהם.
טוב, יפה, אני מרגישה שהחזרנו מעט מכבודם של הסינפסידים. אז אתה חושב באמת שפשוט הם היו קצת רגילים מכדי להפוך לאגדה?
השאלה, למה הם לא הפכו לאגדה? אחד ההסברים, וזה הסבר שהוא ספקולטיבי לחלוטין תרבותי, אין כמעט מאובנים של סינפסידים בצפון אמריקה, בארצות הברית.
דווקא זאת הזאת נמצאו, נשמעת לי כמו השערה מצוינת.
נכון, דינוזאורים נמצאו בארצות הברית בערך בתקופה שהאומה האמריקאית התחילה להגדיר את עצמה. ולכן הם הפכו להיות חלק חשוב מה תרבות, מהתרבות הלאומית האמריקאית. כן. בגלל שדינוזאורים כל כך חשובים בתרבות האמריקאית, הם הפכו להיות חשובים בקולנוע.
בקולנוע ומשם בעולם כולו.
ומשם לעולם כן. כולו, ואין כמעט דינוזאורים בצפון אמריקה, ולכן הם לא הפכו להיות מפורסמים, וספילברג לא עשה עליהם סרט.
יפה. השערה נוספת, או שזה נראה לך המסלול העיקרי?
אני חושב שזה המסלול העיקרי. זה באמת אחת הזו. וגם עניין הגודל. הדינוזאורים בכל זאת היו הרבה יותר גדולים, ואנחנו אוהבים דברים גדולים.
בעיקר אמריקאים אוהבים דברים גדולים, אז אולי גם כאן זה מתחבר. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
יום טוב, להתראות.
ניתוח של צמידי כסף שאותם ענדה מלכה מצרית לפני כ-4,600 שנים, חושף עבורנו את קשרי הסחר הקדומים בין מצרים ליוון. נפנה לאחת והיחידה, דוקטור רחלי שלומי חן, אגיפטולוגית מהחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומייסדת מיזם מלכת מצרים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואי נתאר את צמידי הכסף האלו, איך הם נראים, למי הם היו שייכים בדיוק.
אוקיי, אז צמידי הכסף היו שייכים למלכה חטת חרס הראשונה.
שוב, סליחה, מה שמה?
חטת חרס.
חטת חרס, בוודאי.
חטת חרס זה שלבים פניה.
זה משמעות השם, שלבים פניה?
כן, כן.
יפה, שם יפה דווקא.
נכון?
כן.
כן, אז היא באמת הייתה אישה מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה המצרית, כיוון שבה בעצם היה תלוי המעבר מהשושלת השלישית לשושלת הרביעית, היא ככל הנראה הייתה בת מלך, ביתו של המלך האחרון של השושלת השלישית, ובזכות הנישואים לה הפך בעלה המלך סנופרו למייסד השושלת הרביעית.
אוקיי.
וסנופרו היה בונה הפירמידות האמיתיות הראשון, זאת אומרת, היו לנו עד אז פירמידות מדרגות, הוא הראשון שהצליח לבנות פירמידות בעלות שיפוע חלק, והיא הייתה אמו של המלך חופו, בונה הפירמידה הגדולה בגיזה.
אוקיי, כן, זאת אומרת שהוא עצמו הצליח לבנות, הוא לא בנה ואף לא תכנן, הוא זה שהצליח להוציא את זה לפועל, כן?
כן, כן, טוב, ברוך.
לא, כי ההיסטוריה ככה אומרת, הוא זה שבנה, אבל...
נכון, נכון.
כדאי לעמוד על כך. אוקיי, והצמידים האלו התגלו איפה?
עכשיו, הצמידים האלה התגלו בקבר שלה, או במה שחשוד כקבר שלה, תכף אני אסביר למה חשוד כה ולא בטוח שזה הקבר שלה. ליד בסביבות הפירמידה הגדולה התגלה לפני כמעט 100 שנה ב-1925 ממש לגמרי במקרה התגלה מין בור קבורה. זה לא נראה כמו קבר רגיל שאנחנו מכירים מהתקופה הזאת, אין לו מבנה עילי, זה פיר של בערך 30 מטרים שבקצהו יש חדר, ובתוך החדר הזה היה ארון קבורה וציוד קבורה ותיבה קנופית. תיבה קנופית היא תיבה שבתוכה יש כלים, ובתוכם הוכסנו האיברים הפנימיים של המנוח, והאיברים הפנימיים מוכסנים בצורת נוזל, והתיבה הקנופית הזאת הכילה כלים...
האיברים הפנימיים, שוב, הם מאופסנים בצורת נוזל? או בתוך נוזל? כאילו, אני משואלת אם הם כאילו הפכו להיות מחית כלשהי, או שהם משומרים בתוך נוזל?
אני לא יודעת להגיד אם הם... אבל זה מדובר ברקמה רכה שמכניסים אותה לתוך נוזל שימור איזשהו. כן, האם כל העסק הופך להיות מחית או...
לא, התכוונתי לאופן שבו זה נעשה, לא למה קורה אחר כך. פשוט הכניסו את זה לנוזל שימור, אוקיי.
הכניסו את זה לנוזל שימור, ומה שמדהים זה שאחרי, כשהתיבה הזאת התגלתה, הנוזל עוד היה שם. זאת אומרת...
וואו.
כן, כן, זה באמת מדהים. עכשיו, מה שלא ברור זה האם זה באמת היה קברה של המלכה, כיוון שארון הקבורה למשל היה ריק. זאת אומרת שלא ברור מה קרה למומיה, אם המומיה אי פעם הונחה במקום הזה, זאת אומרת, הייתה תיבה קנופית, היו איברים פנימיים, אבל לא הייתה גופה. האם היא נקברה במקום אחר והביאו אותה אחר כך לשם, או שהניחו אותה במקום אחר, או מה בדיוק קרה שם לא ברור, אבל כאשר נכנסו לקבר הזה, או למה שזה לא יהיה, היה ברור שמדובר באוצר באמת יוצא מן הכלל מצד אחד, מצד שני מדובר היה בעבודה שהיא עבודת נמלים, כיוון ש... חלק גדול מהציוד שנמצא שם נמצא ממש בפירורים, במצב של פירורים ושל כמו ציפוי עלי זהב של רהיטים, או הצמידים האלה שחלקם באמת נמצאו בסך הכל 20, חלקם נמצאו שלמים, אבל חלקם נמצאו ממש בחתיכות, וכעבור שנים של איסוף, של פירור כזה, ישבו והתחילו לשחזר את החפצים המקוריים, ובאמת היה שם הפריון למשל, ומיטה, ומין חופה כזה, מין מבנה כזה שסביבו יש וילונות ושני כיסאות, וכן כיסאות כס מלכות וכיסא שני ועוד כהנה וכהנה, ושוב בין היתר נמצאו צמידי הכסף האלה.
עכשיו אני מבינה שכסף הוא לא דבר שהיה במצרים.
נכון, בניגוד לזהב למשל ש כן מצאו במצרים עצמה, כסף לא נמצא במצרים עצמה, וכסף מעיד בהכרח על קשרי מסחר. עכשיו, עד כה באמת שיערו שמדובר בתוצרת שהגיעה כנראה איפשהו מהלבנט, זאת אומרת, אולי שיערו שאולי זה הגיע מגבל, גבל היא ביבלוס, נמצאת היום בערך 40 קילומטר צפונית לביירות. אנחנו יודעים שהמצרים סחרו עם גבל, למשל הם הביאו משם עצי ארז, אז אנחנו יודעים על קשרי מסחר מאוד מאוד מוקדמים עם המקום הזה, וגם מאוד ענפים ואדוקים. או מאבלה, אבלה זה עיר שנמצאת היום במערב סוריה. היו השערות שהכסף הזה אולי נמצא במקומות אחרים ונסחר עם אותם מקומות, ובאופן כן, באופן עקיף אחר כך הגיע דרך המקומות האלה למצרים, אבל לא היה ברור בדיוק מאיפה. עכשיו, באמצעים מאוד משוכללים, שאני ממש מבקשת שלא תבקשי ממני לחזור עליהם, כי אני לא יודעת. אבל בניתוח מטלורגי, זאת אומרת, לקחו את המתכות שמרכיבות את אותם תכשיטי כסף, זאת אומרת, זה לא כסף טהור, יש שם למשל גם קצת אופרת, יש שם עוד כל מיני דברים, נדמה לי שבניתוח איזוטופי של האופרת, אבל שוב, לא לתפוס אותי במילים, התגלה שהאופרת הזאת מקורה בכלל באים הקיקלדים. מקום שלא ידענו על קשרים שלו עם מצרים. עכשיו, גם כאן יכול להיות שמדובר במסחר שנערך בעצם מול גבל או מול אבלה, ומשם המצרים קנו את הסחורות. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים מאוד מאוד להתפלא, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו למדים עוד ועוד, ככל שהפרטים מתגלים, על היכולות של אנשים, גם האנשים הפרה-היסטוריים, ובוודאי אנשים באלף הרביעי, באמת לתקשר זה עם זה, ולסחור ולעשות כל מיני דברים מאוד מאוד משוכללים, גם כאשר אנחנו מדברים על אנשים שהם באמת פרה-היסטוריים, זאת אומרת אנשים שעדיין לא כתבו, אנחנו כבר מדברים כנראה על חברות משוכללות, יש ראיות לעניין הזה באמת באזורים כמו טורקיה ואזורים אחרים, וכאשר אנחנו מדברים על מצרים, אנחנו מדברים על למשל לפיס לזולי, לפיס לזולי, אבן כחולה, שמגיעה אך ורק מאזור אפגניסטן המודרנית, ועדיין שימשה גם בפרהיסטוריה במצרים, זאת אומרת, קשרי המסחר איכשהו הגיעו עד שם. שוב, כנראה לא מסחר ישיר, אלא שרשראות מסחר שמגיעות בסופו של דבר למצרים. יכול להיות שהדבר היה גם כאשר מדובר בכסף, זה לא אומר שהיה מסחר ישיר בין האיים הקיקלדים לבין מצרים, זה כנראה פחות סביר.
אלא שהייתה שרשרת מסחר כלשהי.
שהייתה שרשרת מסחר כלשהי, שהמקור של המתכת היה באמת כנראה באיים הקיקלדים, כן. או אולי ביוון עצמה באזור עתיקה, וזה מגיע אל הלבנט, ואולי מן הלבנט מגיע למצרים, דבר שהוא באמת מאוד מאוד סביר, וכמובן שאנחנו מדברים על סמל סטטוס, לא כל אחד יכול לקנות כסף, ולא כל אחד יכול להביא כסף, זה מראה שאנחנו מדברים באמת על בית מלוכה שהוא חזק, שיש לו קשרים עם האזור, שהוא עשיר מספיק כדי לקנות את המתכת הנחשקת הזאת, כי ככל הנראה הצמידים עצמם לא נקנו כמוצר מוגמר, אלא הצרופות עצמה, הייצור עצמו של הצמידים היה במצרים.
דוקטור רחלי שלומי חן, אני מאוד מאוד מודה לך. נזכיר שוב, את אגיפטולוגית מחוגים למדע הדתות ולארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ומייסדת מיזם מלכת מצרים. תודה.
תודה רבה, להתראות.
יום טוב, ביי. לכאורה, גיבורי על חיים את החיים האולטימטיביים, את ההגשמה החריפה ביותר של הקיום. אבל בסדרת סרטי ספיידרמן מסתבר שגם גיבורי על חיים בקיום של דלתות מסתובבות ויקומים רבים. נדבר על הסרט החדש בסדרה הזו עם אורי פינק. הלו, איש הקומיקס של ישראל, ויושב ראש, איגוד, הקריקטוריסטים הישראלי, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב, איזה כיף לפתוח פינה על ספיידרמן עם מוזיקה של סופרמן, זה... אין מה להגיד, זה עמדה אפרופו.
אתה רוצה שכל פעם נחליף מוזיקה לפינה, בהתאם לאיזה גיבור על אתה מדבר עליו? הרי זה בלתי אפשרי, זה בניגוד לכל חוקי האיגוד שלנו פה.
אוקיי, אז
בואי... ספר לנו על הסרט הזה.
כן, אז הסרט החדש הזה היה לו שני דברים נגדו מבחינתי, כן? דבר ראשון, הוא היה על ספיידרמן, שזה דמות שאני, בסדר.
פחות אוהב, אוקיי.
קצת, לא מתחיל, אני מעשי קצת אובר. ודבר שני, שהוא אנימציה. אני, בניגוד לדעה הרווחת, אני לא כזה מת על אנימציה. אוקיי, אנימציה זה נחמד, אבל בשנים האחרונות, אנימציה נהייתה מה זה, הכל אותו דבר, כן? הבעיה זה מה זה פיקסאר, שבהתחלה זה היה כל כך מרשים ומדהים. היום אתה מסתכל, והכל נראה אותו דבר, הכל נראה אותו דבר, כן?
אבל כאן מדובר בסרטי אנימציה... אוקיי, זה כאן גם
לא... כן, זהו, אז... אנשים יושבים שעות, עושים שעות מחשבי ענק, כן?
כן.
ביצור שיראה כמו מים, כן? והכל נראה כמו מים, כן? נגיד, זה דוגמה, כן? במואנה, המים נראים ממש נפלא. אבל זה נראה כמו מים, כן, אוקיי, מה בזבזתם ככה באנרגיה?
בשביל חיקוי המציאות, יכולת לצלם מים, גבר. אוקיי, אני מבינה.
זה נורא נורא מעצבן. עכשיו, אז פה, סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים, לוקחים את המחשב, את כל האנרגיה, את כל הטכנולוגיה, ומשתמשים בה למשהו יצירתי וטוב. כאילו, פעם ראשונה אני מסתכל, אני אומר, וואו, איזה יופי שיש מחשבים, שיש אנרגיה, שיש כאלה, כזאת טכנולוגיה מטורפת.
כלומר, הציור באמת נראה כמו ציור.
ממש, הם לקחו okay. הם לקחו את זה למקומות חדשים שעוד לא, זאת אומרת, מאז הסרט הקודם, כן, בואו נדבר על סרט המשך לתוך מימד העקבי, שהיה לפני, אני יודע, ב-2018, כן, שהוא גם היה מהפכני, אפילו זכה באוסקר, לסרט אנימציה טוב ביותר, ואם זה לא יזכה בסרט אנימציה טוב ביותר, אני באמת לא יודע מה העניין, אבל פה הם לקחו...
הוא אפילו טוב יותר מהקודם בעיניך?
מהבחינה הזאת בטוח,
מבחינה אמנותית, אוקיי.
כאילו, זה כל פריים שם שאתה מסתכל על המסך, אתה יכול להקפיא אותו, נתלות בחדר, אין בכלל מה לדבר.
וואו.
כן, כי בעצם יש פה את העניין שיש הרי מלא עיקומים של ספיידרמן. ספיידרמן, אחת הסיבות שאני לא אוהב אותו, זה בגלל שכל כך, כן, מרוול בתור חברת קומיקס, הוא דיבור פופולרי, הם כל כך ניצלו אותו, ויצרו כל כך בגרסאות שלו, וחוברות, ויצרו, כל חודש שתים זה איזה 20 חוברות של ספיידרמן בכל מיני גרסאות, בכל מיני מקומות, בכל מיני...
אתה חושב שזה מעיד על חולשתו כדמות? זה מה שאני בעצם התכוונתי בדברי הפתיחה שלי. זה יש לו כך הרבה גרסאות, זה שהוא צריך פה פתאום כל מיני יקומים וורסיות של עצמו. זה מעיד על חולשה?
לא, לא, זה לא מעיד על חולשה, זה מעיד על תאוות בצע של החברה. זה מה שזה מעיד, חוץ מזה, זה לא מעיד על שום דבר. כי דמות הוא, זאת אומרת, הקטע שלו, זה אחד הסיבות שלא כל כך אוהב אותו, שהוא נורא לא ממוקד כזה, אתה אומר, אתה מסתכל עליו, זה קצת מפחיד, נכון? כי אין לו פנים. הוא עכביש, זה דבר קטן ומגיל בעצם, אבל לא, אבל הוא חמוד.
לא בתוכנית זו. אנחנו נותנים הרבה כבוד לחבישים למיניהם.
כן, וכאילו, הקורים יוצאו מהידיים, וכולנו יודעים מאיפה להקביש את זה קורים בעצם, נכון? זה היה פחות אסתטי אם היו יוצאים לקורים מאיפה ש... נכון, אז בקיצור, הכל שם קצת ככה, לא יודע, לא פתור. אני הרי מחפש לוגיקה בקומיקס שלי, את יודעת את זה, את מכירה אותי כבר.
כן, כן, אתה צריך לדברים יהיו סדורים.
אני צריך לוגיקה, אני
צריך
היגיון.
נכון.
לא חשוב, בקיצור, בואו, אז כל עולם של ספיידרמן מגיע אליו, של עולם של ספיידרמן אחר, נגיד שדומים בשם ספיידר גוון, שזה... או ספיידר וומן, שזה, אז בעולם שלה, כאילו כל הרקע וכל זה מצויר כאילו במשיכות מכחול, וזה נראה כל כך טבעי וטוב, ואקספרסיבי, שזה פשוט, אין, אתה מסתכל, אתה אומר, איך עשו את זה?
רגע, בסרט הזה יש כמה יקומים שונים?
כמה יקומים, כן, הוא קורה בכמה יקומים שונים.
אוקיי.
כל יקום מצויר אחרת, בטכניקה אחרת, גם העולם של מיילס מוראלס, של ספיידרמן המקורי, כן, כמובן זה לא פיטר פארקר, זה מיילס מוראלס, זה דמות... של בחור שחור, יותר צעיר אפילו מפיטר פארקר, אז גם הוא, שם הם הלכו על איזה מין הומאז' לקומיקס, וכל העולם שלו, הכל צבוע בנקודות כאלה. נראה כמו נקודות, כמו בציור,
פוינטליזם, כן.
רוי ליכטנשטיין, כן, רוי ליכטנשטיין.
רוי ליכטנשטיין יותר, אוקיי.
ובטורבו, כן, ככה,
ובטורף.
וואו.
אבל זה לא יוצר איזה מין כזה... תפסת מרובה לא תפסת, הרבה יקומים, אפילו לא שווים יקום אחד שבנוי כהלכה?
לא, ממש לא. האמת היא, עכשיו מה שקורה בסרט הזה, דבר אחד, ספוילר אחד שאני כן אעשה, לשירות הציבור, לכל מאזיננו האהובים, זה שאני אגיד שזה סרט שבעצם הוא חלק ראשון, זה דבר שהם ככה קצת הסתירו, למרות שזה לא פגע ב... שזה חלק ראשון בעצם, הסרט כאילו נגמר בהם.
זה המשך יבוא כזה בסוף?
המשך יבוא, כן, עוד רק במרץ, זה לא נורא כל כך, רק במרץ, והסרט הוא שעתיים וחצי.
זהו, זה שעתיים וחצי, ואז המשך יבוא, אני לא מאוד אוהבת את זה.
לא, 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 אבל זה בסדר, תאמין לי, זה...
כן?
אתה מרגיש כל כך סווה וכל כך פולפילד, ככה, אתה כל כך מרגיש טוב ש... שלא אכפת לך שזה, אוקיי, לא נורא, המשך יבוא, הכל סבבה, אתה שמח שיש עוד מאוד, שיהיה עוד מעט עוד.
כן? אוקיי.
ויש המון הומור, ועכשיו, יש המון המון בדיחות פנימיות, המון המון בדיחות פנימיות שמעריצי קומיקס ומעריצי היסטוריה של ספיידרמן יבינו, אבל מי שלא מבין, גם לא קורה כלום, לא קרה שום דבר אם לא הבנת, כאילו, אם לא קלטת את ה...
יקומים רבים וגם רבדים רבים של משמעות. יפה, אז ספיידרמן חדש, יש לו, איך הוא נקרא בעצם?
לתוך, אקרוס לספיידרוורס, לא יודע איך, שכחתי איך אמרו את זה בעברית, אבל זה באמת סרט, באמת, מי שאוהב, סתם קולנוע, זאת אומרת, אני לא חושב שפה קשור לאנימציה או ספיידרמן, זה פשוט הישג קולנועי שלא היה כזה, לא עוד רגע, לראות במסך הכי גדול, הכי ענק.
אוקיי. אורי פינק, אני מודה לך מאוד.
היי, בכיף.
ביי,
תודה. ביי, ביי.
אנחנו כמובטח עם טכנולוגיה חדשה שעשויה להיות game changer בטיפול בסרטן, שכן היא עתידה לנבא תגובה לטיפול באימונותרפיה באחוזי דיוק גבוהים במיוחד. איתנו על הקו הפרופסור אנג'ל פורגדור, חוקר בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. שלום, בוקר טוב.
שלום לך שרון. בוקר טוב.
בוקר אור. בוא נזכיר קודם כל את מהותו של הטיפול האימונותרפי.
אז אימונותרפי היום בטיפול במחלת הסרטן זה בעצם ניסיון לחזק את מערכת החיסון של החולה על מנת שתטפל ותהרוג את מחלת הסרטן הנמצאת בתוכו. לצורך העניין יש היום הרבה תרופות אימונותרפיות שניתנים על מנת לעזור לאותה מערכת חיסון של החולה לעשות זאת. והשאלה היא, האם באמת אותו חולה יגיב לתרופות האלה, ואכן מערכת החיסון שלו תגיב ותעלה בעוצמה שלה, ותנסה להרוג ותוכל להרוג את הגידול הסרטני שלו.
מה בדיוק השיטה הזו עושה, מבחינת הכישורים שהסרטן עושה? למה היא גורמת?
מכיוון שהשאלה הזאת כל כך חשובה, הרבה חוקרים והרבה מאוד דיסציפלינות מנסים לתת את הניבוי המדויק הזה. אנחנו החלטנו ללכת בגישה קצת שונה, וזו גישה בעצם שפיתחנו ריפורטר, דווח מלאכותי על בסיס תאים, שבעצם סוג של מחקה את הטיסלס של החולה, ובעצם נחשף, אנחנו חושפים אותו לדוגמית מהביופסיה שנלקחה מאותו סרטן של אותו חולה, ולפי התגובה של אותו דווח אנחנו אומרים, האם הטיפול האימונותרפי הספציפי, כי במהלך החשיפה אנחנו גם משתמשים בתרופות שהוא אמור לקבל, האם הטיפול האימונותרפי הספציפי שיקבל אותו חולה, יעזור לו להילחם בסרטן שלו, או שלא יעזור לו וכדאי לשקול טיפול אחר.
אז תצטרך להסביר לנו בדיוק איך זה עובד. ככל הניתן.
כן, לקחנו את הקולטנים הנמצאים על הטיסל שלנו, שבעצם, איך אפשר לומר, כאשר הם, כאשר תאי התי מדברים, תאי התי אלה תאים של מערכת החיסון שיש ביכולתם להרוג תאי סרטן של החולה, אבל כאשר הם עוברים אינטראקציה עם תאי הסרטן, תאי הסרטן עצמם שעברו אבולוציה בתוך הגוף שלנו, במהלך המחלה, לומדים לדכא אותם על ידי יצירת קשר עם קולטנים מסוימים, קולטנים מדכאים מסוימים הנמצאים על פני אותם תאי תי. התרופות האימונותרפיות יודעות לחסום את הקשר הזה בין הקולטנים המדכאים על פני אותם תאי תי לבין תאי הסרטן. כאשר אתה חוסם קשר מדכא, אתה בעצם מאפשר לאותם תאי תי של החולה להתעורר, להתעכב ולהרוג את תאי הסרטן. ועדיין יש קולטנים שונים, וסרטנים שונים התפתחו על מנת לדכא דרך קולטנים מסוימים כאלה או אחרים, והתרופות שניתנות על מנת לחסום את אותו דיכוי הם ספציפיות לקולטן מסוים ולאינטראקציה מסוימת. ולכן צריך לנבא, או שיהיה בידך שיטה, בידי הרופא שיטה, לדעת אם התרופה הספציפית הזאת שהוא רוצה לרשום לחולי הסרטן, אכן תעשה את תפקידה באותו חולה, ולמעשה תדכא את הדיכוי ותעורר את תאי התי.
כן.
ואנחנו פיתחנו את השיטה באמצעות דווח מלאכותי, שאנחנו חושפים אותו לדגמית מאותו סרטן של החולה, לנבא פר חולה האם הוא יגיב או לא יגיב לטיפול ספציפי.
מה יכולים להיות ההבדלים בין חולה לחולה שישפיעו על התגובה שלו לתרופה כזו או אחרת?
אוקיי, מערכת החיסון שלנו, או בכלל כל מערכות ביולוגיות, משתמשות בהרבה מאוד וריאציות שונות, או מערכות שונות, או מערכות מקבילות שונות, על מנת להגיע לפעמים לאותה תגובה. כנ"ל גם באותה אינטראקציה בין תאי T לבין תאי הסרטן של אותו חולה, אפשרי שתאי הסרטן ידקו את תאי T במערכות שונות. ולכל מערכת כזאת, לכל סוג אינטראקציה כזה, יש את התרופה שלה. כך שיכול להיות שפר חולה מסוים תלוי בחולה, וגם פר אותו מחלת, אותה מחלת סרטן שהתפתחה בתוכו, נבחרה דרך מסוימת. תרופה שבעצם תבטל עיכוב במסלול אחר, לא תעזור כאן. אנחנו צריכים לדעת מהי בעצם המסלול שבחר הסרטן של אותו חולה לעכב את תאי התי, ולמסלול הזה לכוון את התרופה. הדווח המלאכותי שפיתחנו, שבעצם עובר אינטראקציה, מגע עם דגמית מהסרטן של אותו חולה, יכול להגיד לנו לאיזה מסלול התכוונן הסרטן של אותו חולה בדיכוי תאי התי של מערכת החיסון, ולכן גם בעצם להגיד לאיזה תרופה לתת שתעבוד במקרה הספציפי הזה של אותו חולה והמחלה הסרטנית שהוא פיתח.
כל סוגי הסרטן יכולים לקבל, להגיב לטיפול אימונותרפי?
התשובה היא שכיום לפחות 50% מהחולי הסרטן שמגיעים לטיפול בבתי חולים בישראל ובעולם המערבי, כן ממליצים להם או נותנים להם כחלק מהטיפול, טיפול אימונותרפי. בעתיד זה יגיע כנראה לכ-100% מהמקרים. לא כולם יגיבו, ולא כולם יגיבו לאותו טיפול. ולכן, זאת בדיוק המטרה של הפיתוח שפיתחנו.
חשוב.
לזהות מי יגיב, ומי יגיב לאיזה טיפול ספציפי.
וזה כמובן חלק מהמגמה הכללית, שבה הטיפולים הולכים ונהיים יותר מותאמים אישית.
מותאמים אישית, בוודאי. זה הטיפול האימונותרפי חייב להיות מותאם אישית, אבל בשביל טיפול מותאם אישית, אתה צריך לפתח את הבדיקה הנכונה, שאכן תנבא במידת יעילות גבוהה, האם הטיפול המותאם אישית הזה אכן מותאם אישית. זה ההבדל בין מותאם ומדויק. מותאם שזה מודעק, מדויק שזה באמת מנבא שזה עובד.
הפיתוח הזה הוא כבר בשימוש, עומד להיכנס לשימוש?
אנחנו למעשה חתמנו לאחרונה דרך האוניברסיטה עם חברה בשם אונקוסט, לצורך ניסיון ליישם את זה, כי באמת כטיפול או כבדיקה, מעבר לבדיקה שאנחנו כרגע נותנים, כאשר פונים אלינו כמובן ללא תשלום ול... כמרסי, לנסות בעצם להכניס את זה בצורה יותר מקיפה, אולי דרך בתי חולים, קופות חולים, HMOs וכדומה. אז אנחנו כרגע בתהליכי, בניסיון להביא את התרופה הזאת באמת להיות טול סטנדרטי או כלי סטנדרטי במה שנקרא Decision Support System, מערכת תומכת החלטות של האונקולוג, איזה טיפול ספציפי ומותאם לתת לחולי הסרטן, טיפול אימונותרפי.
יפה, אז נאחל לכם בהצלחה, ותודה רבה. פרופסור אנג'ל פורגדור, חוקר בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. נתראות.
ותודה גם לך, שרון, על שחזרת על כל הטייטל הארוך. תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.
פינת התנ"ך של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. ניתן למצוא אותו בכתובת ilanabc.co.il, אבל אין צורך ללכת לשום מקום, שכן אילן נמצא ממש כאן על הקו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
בסדר גמור, ואתה?
בסדר, בסדר. בפעם שעברה גמרנו את הפרק בלביבות שתמר הייתה אמורה להכין לאמנון.
נכון, לביבות. אנחנו עם הסיפור הלא נעים של אמנון ותמר.
לא נעים, המשכו. לא נעים, אבל הוא דרמה מעין כמותה. עכשיו, כן. לביבות שאינן לביבות חנוכה שלנו, ואכן דוד השתכנע כתוב, והשלח דוד אל תמר הביתה למור, לחינה בית אמנון אחיך, ועשי לו הבירייה. הוא שלח לשליח, הוא שלח בעצם את תמר אל אמנון.
זה הזמן שאמנון מתחלה, נכון, אם אני מתחלה, זוכרת, כן. נכון?
נכון, נכון, בדיוק, בדיוק. ואי אפשר אגב להתעלם מהאחריות השילוחית של דוד, הרי הוא לא טעה מדוע דווקא תמר מכל אחת אחרת, היא התרופה לתחלוי אמנון, היא ולא אחרת. כאילו, מה קרה? והעובדה שאמנון שהיה צריך להתחלות, רומזת שהבקשה היא באמת חריגה, היינו מצפים אולי שאיזה פעמון רפה וחלוץ ישמיע ציל הזרה קלוש, אבל לא. כתוב, ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות, ותיקח את המשרת ותיצוק לפניו. תמר ילדה טובה, אבא ביקש, אז היא נעתרת, אין בעיה.
אנחנו לא, אנחנו יכולים לדעת עד כמה בישול לבבות לעיני הסועד היה דבר נפוץ, עוד כמה המספר רוצה להגיד לנו משהו כשהוא אומר, ותלבב לעיניו?
לדעתי המספר פה רוצה לרמוז לנו שככה, שהוא מבשלת, אבל בדמיונו הוא כבר רואה דברים אחרים, כאילו כל תנועה שלה, מוצאת חן בעיניו.
כן, תמר היא נלבבת, כמו שאומרים.
ממש, ממש. היא כאילו, הוא פה בשיא ההתלהבות, מה שנקרא. ועכשיו, אז היא הלכה באמת לבית של אמנון. אבל לא ברור אם אמנון גר בבית משלו, שמדובר באגף אחר בארמון, זה לא משנה לענייננו. אמנון כצפוי שוכב במרכאות, וכמו שהבן שרון, השורש שכב הוא מילה מנחה בסיפור, ואת יודעת מה זה מילה מנחה אגב?
אני יכולה להניח.
אוקיי, אז בואו, בקיצור, מילה מנחה היא מילה שמופיעה בקטע נתון, ויש לה משמעות מעבר למשמעות הישירה. דוגמה אחת, למשל, בסיפור קין והבל, המילה מנחה היא מילה אח. כי כל הסיפור נסוב סביב יחסי אחווה בין קין להבל. עכשיו, שימי לב, שרון, שתמר בשלה את הלביבות, זה החותמת הסופית שאין מדובר בלביבות במשמעות של היום, וגם שימי לב שהיא יצקה את הלביבות מכאן, זוכרת שאמרנו שהשערה הסבירה שמדובר בכיסונים או משהו כזה, אז הנה מקבלת הסוג של חותם.
כי אני לא יודעת, אנחנו לא נדון כרגע עם התכונים, אבל זה יכול להיות גם מסוג של פאנקייקס.
נכון, אבל לא, היא יצקה אותן, אז היא יצקה אותן לזה, אז כבר זמרה כתה תרופת הפלא לכל חולה. שעשיני לה, זה כתוב פה, ואימאים לאכול, ויומר אמנון, כמו סרב, ויומר אמנון, הוציאו כל איש מעליי, ויצאו כל איש מעליו, ויומר אמנון אל תמר, אבי הבריה החדר, ועברה מידך, ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותווה לאמנון אחיה החדרה, ותגש אליו לאכול. שרון, והנה התפתחות בעלילה. אמנון סירב לאכול. הרי כל התררם הזה התחיל בגלל הרצון של אמנון שתמר תלבב לו לביבות. אני מניח שתמר קצת טעתה, אבל היא לא חשדה. אמנון ביקש שכולם יצאו מהחדר, מלבד תמר, כולם אכן הסתלקו, ואמנון ביקש מתמר שתיכנס לחדר, ושם הוא יוכל את הלביבות. תמר לקחה את הלביבות, והגיעה לחדר, היא ואמנון לבד בחדר, היא לא חשדה בדבר ובחצי דבר, הוא ריחיה בחור, והגישה את האוכל. עכשיו אמנון יוכל, יבריא, והיא תשוב לסוכיה. ופה שרון מעלילה מקבלת תפנית מצמררת, כתוב ויחזק בה ויומר לה, בואי שכבי עם אחותי. וואו וואו, שרון, תשימי לב, דמייני תמר שניגש עם צלחת המרק, הניחה אותה לשולחן, אולי הפנתה את גבה לאמנון לכמה רגעים, ופתאום היא חשה יד אוחזת בה, ובקשה שעממה אותה לחלוטין, בואי שכבי עם אחותי. אני רק חושב על ההלם והתדהמה שאחזה בתמר, יש פה תדהמה כפולה, גם הצעה מינית בוטה וגם יחיה בחור. עכשיו, שרון, חשוב לזכור שמדובר בחברה מאוד מאוד שמרנית, יחסי מין הם עניין לניסויים, רק אחרי הניסויים, מה המסגרת הלגיטימית ליחסי מין כמו שצריך, ומה זה הדבר הזה, מה הוא חושב שהיא? עכשיו, שימי לב שהוא, כדי להדגיש את הקרבה ביניהם, היא אחותי. אמנון התבלבל, אם הוא דלוק עליה, הרי ברור שהיא גם דלוקה עליו. מה, לא, אנחנו מכירים על את כל התופעה, את התופעה, חושב משהו, ובטוח שגם הסביבה חושבת בדיוק כמו, ואני באמת מדמיין את השתיקה העמומה הזו של תמר, שהיא בטח חשבה שהיא לא שומעה טוב, אבל היא תשתה מהר מאוד והגיבה, שימי לב מה היא אמרה, ואתה אומר לו, אל אחי, אל תענה לי, כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני
אמרת לו, מה פתאום, אל תענה אותי, זה מעשה נורא והיום.
בדיוק, ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. קודם כל היא ביקשה במפורש שלא יעשה את זה. היא הבינה שאמנון אמנם ביקש, אבל לא מוכן לקבל לו כתשובה. השאלה הייתה משהו רק טכני, כי הוא כבר נחוש. היא הבינה שמנוי וגמור יומו לבצע את זממו.
אבל אז היא משתמשת בטעון הכבוד, היא מדברת על החרפה שלה ועל הכבוד שלו.
בדיוק, בדיוק, היא פשוט ניסתה נואשות להסיט את הנחשול המתקרב אליה במהירות עצומה. היא ביקשה שלא יענה אותה. עכשיו, העינוי בלשון המקרא משמעו כפיית דבר בכוח. אני מזכיר את הפסוק המפורסם בספר שמות, וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם, כלומר שקופים משהו על מישהו, התחננה שלא יכפה את עצמו עליה, וטענותיה נחלקות גם להיגיון וגם לרגש. קודם כל, לא עושים ככה בישראל, זה לא ראוי ולא מכובד, ושוב פנייה לרגש, אל תעשה את הנבלה הזאת. המעשה הזה הוא נבלה חד וחלק. אין שום אפשרות אחרת, אין שום הסבר אחר, זה נבלה. ויש פה ניסיון גם להתיח את חומרת המעשה בפני אמנון, אולי זה מה שיעצור אותו. ושוב היא פונה לרגש, לאן היא תליך את החרפה, מה יעלה? ריח אותו הקטנה, איך הוא יכול לעשות ככה לאחותו? איך, באמת איך? ובסוף שוב היא פונה להיגיון, אתה תהיה נבל, המוניטין שלך ייפגע. יש איזשהו איום סמוי על מעמדו כיורש העצר. הטיעונים של תמר הם סדורים, מנומקים, הגיוניים ורגשיים, באמת מופת של נאום, אבל זה לא משנה לאמנון. הוא מה שנקרא לא ראה בעיניים. תמר הבינה את זה וניסתה מהלך ממש נועש אחרון, יש פה נקודה מרתקת, שים לב ואמרת, ואתה דבר נא אל המלך כי לא ימנע עיני ממך, ממך. אמרה לו בעצם, אל תנוס אותי, דבר עם אבא.
בוא נעשה את זה ברשות.
בדיוק, בצורה מסודרת. עכשיו, דברי תמר מעוררים תהייה, איך בדיוק היא תהיה שלו? היא אחותו. אנחנו זוכרים מפעם שעברה במפורש.
היא סתם מנסה פה לדעתי להרוויח זמן, לערב את המלך, משהו כזה.
יכול להיות, זה הסבר, אבל אנחנו זוכרים מפעם שעברה שגם חצי אחים אסורים בתכלית האיסור, אבל פה יש פה התפתחות, יש פה אבל גדול, זה לא כזה פשוט, היה תקדים, שרון, בואי נדבר כמה ספרים אחורה על ספר בראשית. עכשיו, בספר בראשית יש סיפור על אברהם ושרה שהגיעו לגרר. אברהם פחד שיקרו את שרה ושיהרגו אותו, אז הוא הציג את שרה כאחותו. כשהתרמית התגלתה, ומלך גרר ממש ממש כעס על אברהם, והאשים אותו שהוא שקרן. אברהם הצטודק, אמר, שימי לב מה אברהם אמר, וגם אומנה, אומנם, אחותי בת אבי, אך לא בת אמי ותהי לי לאישה. עכשיו שימי לב, שרון, שרה היא אחותו של אברהם, חצי אחותה כמצד אבא ולא מצד אם, כך שלכאורה אברהם לא באמת שיקר לאבי מלך, ויש פה כבר איזשהו תקדים לניסוי חצי אחים, אבי או מה עשה את זה, ותיאורטית ניתן לטעון שתמר באמת התכוונה שדוד ייתן אותה לאמנון בצורה מסודרת, אבל כמו שכבר אמרת, גם אני אינני חושב ככה, לדעתי פשוט נסתר כמוצא אחרון, לסמוך לשיקולי רווח והפסד של אמנון, למה לא לנוס אותה להיות נבל וכו', אם הוא יחכה קצת ויוכל לשכב איתה באופן חוקי, אני סבור שהיא לא באמת התכוונה שדוד ייתן אותה לאמנון, היא רצה להרוויח זמן, אם אמנון היה נאתר להצעה, ולכת דוד, הרי יש פה דחייה במעשה, וזה כבר חשוב, אולי כבר יביא מה הוא עושה ויחזור בו, מלבד זאת אולי כשהוא היה פותח את הדלת, היא הייתה צועקת לעזרה, שבזמן שאמנון איננו הייתה בורחת, מתיחה להשיג סיוע, צועקת לעזרה, או משהו דומה, ועניין הצעקה הוא חשוב כפי שנראה בהמשך, ובכל מקרה, סיכוי סביר שאילו אמנון היה מגיע לדוד ואומר, שומע אבא, אני רוצה להתחתן עם תמר, דוד היה מרים גבה בלשון המעטה, מבין שבנו בכורו לא בקו הבריאות הנפשית, קולט שמשהו רקוב במלאכת דנמרק, והיה כנראה עוצר את זה.
Okay.
והנה משפט הסיום שרון, ועם תמר שהטיל את יאהבה באימור נואש אחרון, נסיים את הפינה ונמשיך בשבוע הבא.
אוי אוי אוי, בסדר גמור. פינה לתנך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים, אני מודה לך מאוד.
תודה לך ולמאזינים, להתראות.
בשישי האחרון שיזכר אולי כחמסין הגדול של יוני 2023, נותקו כ-300 אלף בתי אב בישראל מהחשמל, בהפסקת חשמל יזומה, עקב חוסר היכולת לעמוד בביקושים. על הרקע הזה, הידיעה על עודפי חשמל בצפון אירופה, עד שאפילו משלמים לתושבים כדי שישתמשו בחשמל, נשמעת, וואו, תמוהה. מוזרה, נפנה לדוקטור עמית מור, מנכ״ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, כדי לשמוע איך, מה, שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז אני לא מבינה, באמת משלמים לאנשים כדי שיצרכו יותר חשמל? מה, יש שם פשוט עודף חשמל?
בדיוק כך. באירופה, לפעמים גם בארצות הברית, ובמקומות בהם יש שווקים של סחר בחשמל, אצלנו המצב הזה עוד רחוק מאוד, יכול להיווצר מצב, כמו שקרה בשבוע שעבר ברבות מדינות אירופה, שיש עודפים של חשמל, בעיקר בשעות שבה האנרגיה מתחדשת, הרוח נשבה בעוצמה, השמש זרחה במלואה, מזג האוויר בעונה הזאת של השנה הוא חם מהרגיל, ולכן הביקושים לחשמל ירדו, גם המים מהשלגים מפשירים במהירות, גם בנורווגיה, גם באלפים וכו', וכך שתחנות הכוח ההידרואלקטריות עובדות בשיא המרץ, ונוצר מצב של עודף בחשמל בשעות מסוימות.
רגע, שנייה. אז קודם כל יש פה בעיה אביבית, אני מבינה. מזג האוויר טוב, יש שמש, יש רוח, יש אפשרת שלגים. אני שומעת בין הדברים שאמרת שני דברים. א', אמרת סחר בחשמל. בוא תסביר למה הכוונה, אנחנו לא מבינים אצלנו מה זה סחר בחשמל. אנחנו רק משלמים חשבון חשמל, אני מניחה שזה לא הגדרה של סחר בחשמל.
כן, לא, ודאי שלא. גם התושבים באירופה משלמים חשבון חשמל. אבל החשמל ברוב מדינות אירופה הוא מחירו נקבע בשווקים, שווקים שביקוש והיצע לחשמל, כלומר תחנות הכוח, חברות החשמל הגדולות וגם קטנות, תחנות כוח, הן מציעות מחיר ממש ביום קדימה, אפילו שעה קדימה, חצי שעה קדימה, ויש בעצם מסחר, יש בורסה שמתנהלת בצורה די אוטומטית ברשת, וכך נקבעים מחירי החשמל באירופה.
וואו.
כן, כן, אכן, גם בארץ לא רחוק היום, וכבר מתחיל להתבצע סחר מהסוג הזה, חברת נוגה גם דבר חדש, אבל כך נקבעים מחירי החשמל.
כן, אחרי שמענו שחלק גדול מהשערוריה של יום שישי נבע מזה שחברת חשמל לא הצליחו להשיג את נוגה. משל היה איזה חבר שלהם שסגר את הטלפון לכמה שעות או משהו, אז אני לא יודעת אם לא רחוק היום, כמו שאתה אומר.
כן, לא, התחיל כבר סחר בחשמל גם בישראל בשנה האחרונה, נהלת אותו חברת נוגה. זה דיון אחר. בכל מקרה, כדי להבין את הסוגיה באירופה, מה שקרה, אז יש שעות מסוימות שיש תחנות כוח, בוא נאמר, אמצעי הייצור המתחדשים, הרוח, השמש, ההיידרו, לא ניתן לעצור אותם.
לא, אבל זה אומר שאחוז מאוד גבוה מהחשמל שמיוצר באופן הזה.
אכן, יש מדינות, גרמניה, 52% לזכותם מהחשמל.
אנרגיות מתחדשות?
כן, שם זה בעיקר הרוח. ואחריה השמש, אין להם הרבה היידרו. נורווגיה זה היסטורית כבר עשרות שנים, 90% ומשהו מהחשמל מיוצר בהיידרו, במים, ויש מדינות אירופה נוספות שכבר מגדילות בצורה דרסית את ייצור החשמל המתחדש שלהם. אירופה בכללותה, כשליש מהחשמל, הוא כבר מיוצר באנרגיות מתחדשות.
מה המצב שלהם בישראל בעניין הזה?
בישראל הגענו בשעה טובה ל-10% ייצור חשמל, בעיקר סולארי, לנו אין היידרו.
כן, אבל יש לנו כל כך הרבה שמש למעלה. אנשים.
רק שמש, נכון. יש בעיות אובייקטיביות לא פשוטות, יש בעיות של מחסור חמור מאוד בקרקע, יש בעיות ברשת ההולכה, אפילו שכבר מקים תחנות כוח צריך לחבר בנגב ובמקומות אחרים, בפריפריה צריך להוביל את החשמל. יש לנו באמת בעיות אובייקטיביות, אבל זה לא אומר שממשלת ישראל לא צריכה להתגייס על 22 הרגולטורים שלה כדי להסיר חסמים, כדי להגביר את כניסת החשמל הסולר.
אוקיי, עכשיו מה קורה כשנוצר עודף חשמל כזה? אז יאללה, תשמרו אותו ונשתמש בו בחורף הבא.
אז זה בדיוק אמרת, מילה חשובה מאוד, תשמרו אותו. אז נושא של אגירת חשמל זה נושא שמתפתח רק ממש בשנים האחרונות בצורה מסיבית, ותודה לך מר אילון מאסק, שהוא לפני 6 שנים בלבד הציג לנו לעולם איך ניתן לאגור חשמל בכמויות גדולות. הרי לכל אחד מאיתנו יש סוללה קטנה בסמארטפון שלו, מסוג ליתיום איון, אז גם מצברי הרכב החשמליים, טסלה ואחרים, זה מצברים הרבה יותר גדולים מסוג ליתיום איון, ואז הוא בא ואמר, רגע, אם יש מצבר לרכב, בוא נעשה מצבר בגודל של מכולה, ואז אם נעשה חווה של מכולות, הרי יש לנו מצבר ענק, והוא הראשון שהקים 150 מגוואט במדבר הצפון מערב אוסטרליה, בסמוך לתחנת כוח סולארית, בסמוך ממש לחוות טורבינות רוח.
גם כאן אני שומעת שצריך לנו מקום.
בדיוק, ואז הוא הדגים לנו לעולם כולו שניתן באמת לאגור גם את האנרגיה המתחדשת או כל אנרגיה שמיוצרת בשעות, אצלנו יש רק חשמל שמיוצר בשעות החמה ב-10 בבוקר ל-2-3 בצהריים, ואז, אבל רוב הביקוש לחשמל הוא בכלל בערב, בין 5 ל-10 בלילה, גם שיא הביקוש אצלנו, גם בחורף, גם בקיץ, כולם חוזרים הביתה מהעבודה, מדיקים מזגנים, בחורף תנורים וכו', ולכן שיא החשמל, ואז אפשר לאגור את החשמל ביום שהשמש זורחת, להזרים אותו בלילה שהביקוש גבוה, אבל כל הסיפור הזה הוא רק בתחילתו, כי זה, כל העולם מקימים טרוואטים של מתקני אגירה חדשים מהסוג הזה, גם בארץ, ייקח את השנים שלו, ברגע שתהיה אפשרות לאגור חשמל בצורה מסיבית, אז כמובן ניתן יהיה, כמו שנקרא, ליישר את העקומה, כלומר, לאגור את החשמל העודף שמיוצר, בעיקר באנרגיות מתחדשות, בשעות שהוא מיוצר, ולספק אותו כשצריך.
ולמה בעצם שילמו לאנשים כדי שהם ישתמשו בחשמל הזה?
אז אני מסביר. יש תחנות כוח שלא יכולות להפסיק את ייצור החשמל בזמן שיש עודף חשמל. למשל, תחנות כוח גרעיניות. למשל, גם תחנות כוח הידרואלקטריות. למשל, תחנות כוח פחמיות. טורבינות גז ניתן להפסיק אותם ולהפעיל אותם מחדש בהתראה קצרה. אז התחנות האלה הן לא מסוגלות מרגע לרגע להפסיק את הייצור שלהם לכמה שעות, ולכן הן מעדיפות אפילו לשלם לצרכנים תשלום עבור החשמל, רק שיקחו אותו, אחרת אין להם אפשרות אחרת, ואחרת הם ישלמו קנסות מאוד מאוד גבוהים, ולכן...
למה הם ישלמו קנסות?
מכיוון שהם מחויבים לספק חשמל, הם לא יכולים להפסיק את הספקת החשמל שלהם, לכן הם מעדיפים לשלם לצרכנים שיקחו את החשמל שלהם, ולא להפסיק את התחנות שלהם. אין להם דרך בכלל להפסיק את ה... הם יכולים להאט אולי, להקטים קצת, אם זה תחנה פחמית, את הייצור, אם זה תחנה גרעינית, אז גם אי אפשר לשחק מרגע לרגע, להגדיל ולהקטין את התפוקה של החשמל.
כן.
ולכן התחנות האלה מעדיפות לשלם לצרכנים שיקחו את החשמל למספר שעות, כי אין להם אפשרות אחרת.
כן, טוב, רק נותר לתהות מה עשו בחשמל הזה באותן שעות שבעצם לא נזקקו לו.
זה בדיוק, אז אנשים צרכו אותו וקיבלו כסף עבור הצריכה, זה בעיקר חברות, מפעלים גדולים וכו', אבל גם צרכנים פרטיים שיש להם כבר מונים חכמים, כפי שעכשיו חברת החשמל מתקינה בשנים האלה לכל משקי הבית בישראל, מה זה מונה חכם? עד היום לכולנו יש מונה טיפש, כלומר הוא סופר את הקילובטים שעה, מסתובב רק לכיוון אחד, ואז פעם בחודשיים אנחנו סופרים לנו כמה קילובטים צרכנו, לפי התעריף אנחנו משלמים. ככה זה ברוב העולם. אבל בשנים האחרונות יש מונים חכמים, זה מונה שהוא סופר לנו את החשמל שצרכנו פר שנייה, פר דקה, ואם אנחנו גם יכולים למכור חשמל לרשת, כי על הגג שלנו שמנו פאנל סולארי שמייצר חשמל ומוכר למשק, אז הוא יודע לספור את הזמן המדויק שבו מכרנו את החשמל לרשת, מה התעריף שאנחנו אמורים לקבל חזרה מחברת החשמל, וגם כמובן אם צרכנו בשעות מסוימות, אז אנחנו יודע בדיוק בכל רגע כמה צרכנו, ואם משלם עבור החשמל על פי המחירו באותו זמן. לכן יש גם צרכנים באירופה שאפילו יקבלו תשלום עבור החשמל שהם צרכו באותם שעות, אם יש להם מונים חכמים מהסוג הזה. שיהיה לכולנו בעתיד הקרוב, תוך 3-4 שנים, לכולם כבר יהיו מונים כאלה בביתם.
טוב, מעניין מאוד. אני באמת תוהה אם ישראל תצליח להגיע לפתרון הבעיות שלה עם הנושאים שציינת, נושא המקום בעיקר. דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה.
תודה רבה.
פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלו היא לשונאית הבית שלנו, בוקר טוב. בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
אהלן, איך הפצעת. מה העניינים?
אחלה.
יופי, יותר כשלשונאית אומרת אחלה, סימן שהכל באמת אחלה. אנחנו רוצות לדבר על כמה מושגים שקשורים ליוקר המחיה, נושא ש... אמור להיות בראש סדר היום, במובן העמוק, אבל לא פופוליסטי כמובן. אולי נתחיל במושג עצמו, יוקר מחיה?
כן, אפשר לדבר על יוקר מחיה. אז מחיה, אנחנו יודעים, לשון חיה, חיים, שורש חטי יוד יוד או חטי יוד היי.
באילו עוד ביטויים אנחנו מוצאים את ההטייה הזאת, את הצורה הזאת, מחיה?
עבד למחייתו.
נכון.
לא משהו שכולם עושים.
ואיך זה שונה כאילו מאשר את עבד לחייו? או זה, מה בדיוק?
יש משהו במחיה שבעצם אומר שזה עצם הקיום, זה לא חיים כהווייתם, זה לא עצם הנשימות בחיים, אלא זה לא עצם זה שאתה חי.
כאילו זה כל הווג'רס.
כדי לקיים את גוף, כאילו לקיים את החיים במובן הקיומי הגשמי. כלומר, במובן לאכול ולשתות.
איזה עוד מילים יש לנו במשקל הזה, נגיד?
איזה עוד מילים יש לנו במחיה? משנה, למשל. המשנה ליועץ המשפטי.
כזאת משנה, אוקיי.
כזה, כן.
Okay.
כן, לא המשנה, כלומר, גם המשנה שהיא ספר הקודש, הוא במשקל הזה, זאת אותה המילה בעצם, אבל במשמעות אחרת, כאן זה ממש משמעות של שמתם, נקבי. מה עוד יש לנו במחייה, במשקל של לימודה.
אוקיי, תחשבי, יש לך זמן. אז בואי נעבור לדבר על יוקר וביוקר, שזה מדהים, או... אחד כן. הביטויים שתפסו יפה בשנים האחרונות, אולי כבר דאח
כן,
זה
של
הביוקר.
של הביוקר. אז ביוקר הוא יקר, טוב, אז תראה, אנחנו שוב, אנחנו מדברים כאן על מעתקים סמנטיים של משמעות, אנחנו מדברים על יקר במשמעות של בעל ערך, שבדרך כלל היינו מתייחסים אליו בעולמות המאוד קונקרטיים, קנינו שרשרת יקרה, בית יקר, וכאן אנחנו מדברים על יוקר המחיה, שזה כבר מעתק סמנטי לעולם המופשט. אם קודם לכן דיברנו על הדברים הקונקרטיים, שיכולנו לומר באמת, הדבר הזה הוא יקר כי יש לו ערך סנטימנטלי, או יש לו ערך כספי רב, אז כאן אנחנו כבר עוברים לדבר מופשט לגמרי, ומדברים על היוקר עצמו של המחיה, כלומר, היוקר הפך להיות, שם העצם הפך להיות הנושא שעליו מדברים, והוא בעצם לא מדבר על משהו אחד קונקרטי, אלא מדבר על איזושהי הוויה של חיים בביוקר, כמו שאת אומרת, או שלך ביוקר. המשמעות היא כמובן פשוט דבר שעולה הרבה כסף. זאת אומרת, אנחנו עברנו מהיוקר, אנחנו הרבה פעמים אומרים על אדם, היום זה נהיה נורא מודרני כזה, שלום יקירה, נכון? או תודה יקירה.
כן.
אז גם יקירה הוא אותו הדבר, זה היוקר הנפשי. את יקרה לי באופן רגשי, את חשובה לי, את בעלת משמעות, את בעלת ערך רגשי בשבילי, ולכן אני משתמשת בשורש שהוא תקוף רש.
אבל כאילו מה שאת אומרת בעצם שביוקר או יוקר להבדיל מיקר, זה לא מוחלט כמו יקר. זה מה שאת אומרת? נגיד, יקר, זול, זה יקר, זה זול. אבל כשזה ביוקר, הכוונה לערך שבו בחרו אולי לסחור או למכור?
לא, אני אומרת שיקר הוא שם התואר, והוא חייב לבוא אחרי הדבר שאותו הוא מתאר, משם זה התחיל, ויוקר זה בעצם שם העצם.
כן.
והוא שם עצם מופשט, כלומר, בניגוד ליקר שבדרך כלל יבוא...
משהו יקר, התכשיט יקר, הלחם יקר, אוקיי.
לפחות בבסיס הוא מדבר על משהו מאוד מאוד קונקרטי שהוא מתאר אותו, אז יוקר זאת מין מילה כללית ומופשטת שכוללת בתוכה את ההוויה של יוקר, את המהות של יוקר, לא את הדבר הקונקרטי.
למרות שאני יכולה להגיד גם יקר פה, כשאני נכנס לחנות, ואז זה לא שם טוב.
נכון, בשימוש של היום, המבנים האלה של חם, קר, יקר פה, שיקר הוא בעצם התפתחות מאוחרת, כי הוא ממש שם תואר מובהק, הם מבנים שיש עליהם הרבה מאוד דיונים בספרות המחקר, הם בעצם, על פי ההגדרה הבסיסית שלנו של משפט, זה לא באמת משפט, כי אין לנו כאן נושא ונשוא של ממש. אין כאן שם ותוארו, או שם ופועלו, זאת אומרת, זה קצת קשה להגיד, יש כאן מבנה משפט פורמלי, בסיסי, אמיתי, כמו שאנחנו מנסים ללמד ילדים לכתוב.
כן, אז גם נעים פה זה לא משפט בצורך העניין.
נכון, בדיוק. נעים פה, חם פה, קר פה. כן, נכון, זה בדיוק המשפטים האלה, שיש להם הרבה מאוד דיונים בספרות המחקר בשנים, לפחות ב-30 השנה ה-40 אפילו כבר האחרונות, וזה באמת, אלה משפטים שנוצרו הרבה מתוך תרגומים לא מעברית, כן? It's hot here, כן? שבאנגלית זה יושב על פועלי בי שיש להם, שיוצרים משפט, בעברית אין לנו, אבל אנחנו יותר ויותר יוצרים משפטים כאלה עכשיו, זה יקר כאן. אז זה הזה, הוא לא עברי, הוא לא דבר שאנחנו ממש מכירים.
כן, אבל יקר וזול בכלל, המושגים הוא כך חזקים בו עלינו, שהם לא צריכים בכלל שום מילה לידם. אתה יכול לעמוד מול מקום ורק להגיד יקר. אפילו לא צריך את הפוט, לא צריך כלום, רק להגיד יקר.
אז את בדיוק מעבירה אותנו לתחום חקר השיח, שבעצם אומר, כן, נכון, יש הבדל גדול בין העברית הפורמלית, הכתובה, המדויקת שאנחנו כאילו מטיפים לה ומלמדים אותה, לבין העברית המדוברת, שזה הדבר הכי משמח שקרה לנו, שאנחנו בעצם רואים שהעברית יוצרת לעצמה הרבה מאוד מבנים וצורות שהם לא היו במקור שלה, אנחנו לא רואים אותה בכתובים, אבל הם נוצרים עם השנים, וזאת ההוכחה לזה שבאמת העברית היא כבר זהו, היא כבר שפה חיה, היא שפה מדוברת, היא שפה שיש לה חיים משל עצמה.
כן.
אין לה מחיה, אבל יש לה חיים.
יפה, אמרת. האם נוכל לשרבב בקצרה עוד מילה אחת מסקרנת, כן, והיא ריבית?
כן, אבל אם תרשי לי שנייה לפני, אז אני רוצה, אם כבר דיברנו על יוקר כל כך הרבה, אז לפחות לומר, תיקון אחד שאנחנו באמת שוגים בו הרבה מאוד פעמים, אנחנו אומרים, וואו, המחיר ממש יקר.
לא, זה אנחנו לא אומרים. מה, המחיר הוא לא יקר. המחיר יכול להיות גבוה.
נכון, בדיוק. אז רוב האנשים אומרים, וואו, המחיר ממש משהו, המחירים יקרים. או המחירים, בוא נלך לרשת הזאת והזאת, המחירים שם ממש זולים. וזה לא המחירים זולים.
לא, המוצרים זולים. המחירים גבוהים או נמוכים,
כמובן. בדיוק, המחירים הם או גבוהים או נמוכים, בעצם כשאנחנו אומרים המחיר עלה, אנחנו מדמיינים לעצמנו כאילו המחיר עולה בסולם. אז הוא עלה בסולם, ועכשיו הוא נמצא בשלב גבוה יותר של הסולם. לכן בעצם אנחנו אומרים, המחיר גבוה או המחיר נמוך?
אז אני מבינה שאת מוגגות שלך מהמחיה, מהחיים של השפה נעצרת לפני הביטוי הזה.
נכון, הרבה. ואם את רוצה שנגיד משהו על ריבית, אם יש לנו איזה שתי שניות, אז נגיד רק שבאמת ריבית היא מילה מעניינת, כי אנחנו מכירים את הריבית כבר מן המקרא, אולי לא בדיוק במילה ריבית, אבל כן בשורש.
איפה, איך זה מופיע?
נשך ומרבית, אנחנו מכירים נשך ותרבית, ומשתי אלה גזרנו בעצם את ריבית של ימינו, שלנו. נציין שהלקיחת ריבית הוא דבר שאסור כבר מהמקרא, זה ממש איסור מדאורייתא, זאת אומרת שמי שלוקח ריבית...
אבל תפס יפה בתור איסור, אני אומרת.
זהו, תכלס את צודקת. ואולי נגיד עוד שבעצם מהי הריבית הזאת? הריבית זה בעצם הכסף נוסף שאתה לוקח ממישהו, אתה הלוות למישהו כסף, ועכשיו על עצם זה שנתת לו את ההלוואה, אתה לוקח ממנו כסף. על זה שהוא בעצם, אתה מאפשר לו להשתמש בכסף של מחר היום. ועל זה בעצם הייתה, על זה בעצם היה האיסור. יש לנו באחד המקומות ככה של המילונאים והחוקרי הלשון, לא רק בארץ, יש לנו מישהו אחד שאמר, ואליעזר בן יהודה כתב בעקבותם במילונו, שכשאנחנו רואים במקרא, אנחנו בדרך כלל רואים נשך וריבית לאחד יד השני, נשך ותרבית או נשך ומרבית. ואליעזר בן יהודה כותב שנשך וריבית הם צמד, קצת כמו מסע ומתן, שמציגים בעצם את שני הצדדים של העסקה, שנשך נושכת מזה ומרבה לזה. זה בעצם הריבית. היא נושכת, כלומר היא גוזלת מחלקו של האחד, של זה שבעצם לוקח את ההלוואה, ומרבה לזה, כלומר לזה שנותן את ההלוואה, זה שלוקח, נזוק מהריבית הזאת, הוא ננשכים רווחיו. ומי שנותן את הריבית, הוא מרבה, הוא בעצם מגדיל את רווחיו, כי הוא בעצם רק נתן 3 שקלים, אבל מחר הוא יקבל על זה 10 שקלים.
כן, חבל שהאמת זה לא תפס, שפשוט לא לעשות כסף מכסף. בואו נקריא את הפסוק היפה הזה מספר שמות. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, כן. לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך.
נכון, ואם את רוצה בויקרא, אז בויקרא יש לנו את הסמד, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית,
כן.
וירדת מאלוהיך, ובמרבית לא תיתן. זאת אומרת, ממש, אם אנחנו הולכים למקורות שלנו, יש לנו 6 לווים שעליהם עובר מי שלוקח ריבית.
אני בטוחה שימצאו איזה פסק שמיישב את זה יפה.
אם רק נגיד, שלא מסתכלים בכרטיסי אשראי, בגלל הדבר הזה, גם ביהדות, גם באסלאם אגב.
אבל ריבית לוקחים, לוקחים גם לוקחים, מה...
אז הם פשוט לא משתמשים בכרטיסי אשראי, לא משלמים באמצעות כרטיסי אשראי, כי יש בהם חשש ריבית.
אוקיי. בסדר, אני מאוד מודה לך. מי ייתן ולא נזדקק לדיונים על יוקר המחיה יותר. תודה רבה, דוקטור סמדר כהן, לשוני את הבית. להתראות.
להתראות.
פינת הארכיאולוגיה של הפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בטוב, בטוב. ושלומך?
בסדר גמור.
שמענו קמפיין שקורא לציבור להחזיר עתיקות שיש בידו, ואנחנו רוצים להידרש בעזרתך לסיפור הזה. איך נדע מהי עתיקה? האם... מתנה שקיבלתי בשנות ה-90 נחשבת לי לעתיקה? אני יודעת, דיסק ישן של ירדנה ארזי?
לא בדיוק. אז קודם כל יש כל מיני הגדרות. יש הגדרה בחוק שאומרת מה זה עתיקה? כל מה שבן אדם ייצר לפני שנת 1700.
יש לזה ממש שנה. כל מה שאדם ייצר לפני 1700.
נכון. למה 1700?
למה?
כי כשחוקקו את החוק הבריטי עוד, שמבוסס על החוק העותמני לפני הרבה מאוד שנים, זה נראה להם ישן. היום אנחנו יודעים שהתאריך הזה אין לו בדיוק משמעות. אבל בסוף זה לוקח אותנו לשאלה הרבה יותר רחבה. יש עתיקות מפוזרות בארץ, בעולם. למי הם שייכות? מה, זה של הבן אדם שמצא את העתיקה?
לא, יש חוק. יש חוק, חוק העתיקות.
אבל בדיוק, לפני שחוקקו את החוק, ופה אנחנו צריכים ללכת אחורה בזמן, משהו כמו 450 שנה, מתי בכלל הסוגיה הזאת עלתה? אז יש לנו אפילו תאריך מדויק, ה-31 במאי שנת 1578. מה קרה אז?
מה קרה אז?
בעיר רומא, בפעם הראשונה, התגלתה מה שאנחנו מכנים היום הקטקומבות הקדומות של רומא, המערכות התרקאיות ענקיות, סיפור מרתק ששווה פעם להקדיש את אחת הפינות אליו. אבל מיד אחרי זה, המוצא אמר, רגע, אני מצאתי, זה שלי. ויש מאות ואלפי ממצאים במקום הזה, ופתאום הרשויות למיניהם התחילו גם להתעניין. קודם כל הכנסייה, מאחר ואותם קטקומבות הם עדויות באמת ייחודיות לנוכחות נוצרית קדומה ברומא וגם יהודית. הכנסייה אמרה, הוותיקן אמר, רגע, זה עניין כנסייתי שייך לכנסייה. והדברים התגלגלו, השחקן הבא בפרשה הזאת היה לא אחר מאשר נפוליון בונפרטה, שבמסעו למצרים שנת 1799, הוא לווה בצוות גדול מאוד של מדענים, כולל מה שאז היה גרסה מאוד קדומה של ארכיאולוגים או אספנים, והם במצרים אספו עתיקות וכמובן העבירו אותם לפריז, לצרפת, חלקם אפשר לראות היום גם בלובר.
כן, זה כבר, כן, זה כזה כבר סוג של שוד. אוקיי.
בדיוק, כן. זה הכניס לנו את המדינות הקולוניאליסטיות האירופאיות.
נכון, אבל בוא נדבר על עתיקות של מדינה בתוך גבולות המדינה, באמת. או, זאת האם מדינה זה... בכלל, למה יש למדינה עדיפות על פני הפרט?
ואז אנחנו באמת מגיעים למדינות, כולל ארצנו הקסנטונת, ולנושא של ערכים, ולנושא של מורשת תרבות. עכשיו, ברור לכולם שעתיקות זה סוג של מורשת תרבות. האם אותו בן אדם שיש לו אמצעים ללכת ולחפש ואולי לחפור ולשים את זה אצלו בבית ולהוריש את זה אותו לילדים, האם זה בסדר? רוב המדינות בעולם חושבות שהנכס הזה בעצם הוא של המדינה, אבל הוא צריך להיות של הציבור.
לא יודעת, אם בן אדם שיש לו את האמצעים והוא קונה דירה לילדים שלו, זה בסדר? השאלה אנחנו, אתה יודע, אולי גם לא.
אז פה אנחנו באמת נכנסים כבר למצב שנמשך הרבה מאוד שנים. אנשים קונים עתיקות ואוספים. כולל אנשים מאוד מפורסמים. אני יכול לזה סתם לזרוק לך שני שמות שלא כל כך חושבים עליהם בהקשר של עתיקות. זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליטיקה, היה גם אוספן עתיקות. להבדיל ניקול קידמן, שחקנית ידועה וזה, גם לה יש אוסף.
אז יש עתיקות שנמצאות בשוק, ולא נמצאות ברשות המדינות.
נכון. נכון, ויש לנו באמת אספנים.
והם לא מחויבים להחזיר אותם? האספנים, זה סבבה שזה אצלם?
אז פה כבר יש כל מיני הגדרות חוקיות, מתי הגיע האוסף אליך, אם ירשת איזה מהסבת שלך, אם קנית איזה, לקנייה של עתיקות יש שם כל מיני הגבלות. אבל פה אנחנו הולכים באמת יותר לכיוון הערכי-חינוכי. לא מעט אנשים יש להם עתיקות בבית מדורות או משלהם. הדורות משתנים, החברות משתנות, גם החברה הישראלית משתנה. ולכן הפנייה היא באמת יותר במישור החינוכי הערכי. תביאו את העתיקות האלה לציבור, זאת אומרת, רשות העתיקות במקרה הזה היא סוג של סוכן של הציבור. ילמדו אותם, יחקרו אותם ויחזירו אותם לציבור בצורה של מוזיאונים, של מרכזים קהילתיים, של אפילו מפעלים ובתי מלון.
אבל לא הכל מוצג, הרי לא אפשר להציג כל עתיקה שמצאו, כל שבר, כל חרס, כל מטבע.
לא, זה ברור, יש לנו כמות ענקית של
כן, הכל יושב במחצנים, אז לא עדיף שישב ככה בויטרינה של איזה ילד ויגיד, וואי, איזה יופי.
יפה, אז פה המדיניות היא מאוד מאוד ליברלית היום. הרצון הוא שהעתיקות יוצגו בכל מקום אפשרי. כולל בהשאלות, המדינה משאילה באופן קבוע לטווחים ארוכים, אבל הידע, בסופו של דבר, שהוא גם חלק מאותה מורשת תרבות, הידע צריך להישאר במקום מרוכז, צריך, המחקר צריך לעשות. לפעמים יש לך חפץ בבית, אתה לא יודע מה הערך המדעי שלו, ומתברר שהוא מאוד נדיר. די נדיר שזה קורה, אבל זה גם קורה. ולכן אין פה כוונה לאסוף את הכל, לשים באיזה מחסן ולנעול וזהו. הכוונה לעשות אישור קו, באמת לראות מה יש לנו, ולפזר את זה, לא... לפזר אולי לא המילה הנכונה, אבל להקצות את זה לאותם מקומות שבהם הציבור יכול לראות ולהסתכל.
מה רמת ההיענות של הציבור? זה לא הפעם הראשונה שאתם מוציאים קמפיין כזה.
א', זה הפעם הראשונה.
כן?
זאת אומרת, זאת לא נעשה, כן, מבחינת הפנייה המאוד מאוד רחבה.
הפנייה הרחבה והישירה, כן. אבל זו פנייה שכבר כשלעצמה נשמעה בעבר.
נכון, היום לפחות גם לפי סקרים מקדימים שעשו, רמת ההיענות היא, אנחנו נמצאים רק כמה ימים בתוך הסיפור הזה, רמת ההיענות היא מאוד גבוהה, וגם הנכונות של הציבור וההבנה של הציבור, ופה יש תהליך באמת הרבה יותר ארוך, מסתבר שההבנה של הציבור לערך הזה הולכת וגדלה, בדומה אולי למה שהיה פעם עם פרחי בר. פעם הדורות הקודמים היו יוצאים לקטוף, היום הילדים מלמדים את ההורים שפרח זה ערך מוגן. זאת אומרת, יש פה תהליך ארוך, זה לא ייגמר ביום או יומיים, אבל בהחלט בשלב הזה רמת העיינות היא גבוהה, אפילו מפתיעה בנכונות שלה.
טוב, יפה, אתם גם מבטיחים פרסום על מי שמוצא דברים מעניינים, אנחנו תמיד רואים שנותנים את הרספקט הראוי למי שמצא, אז גם כן נחמד. אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד מודה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, תודה ובהצלחה.
תודה, להתראות.
עד כאן, שלושה שיודעים להיום, אני מקווה שנהנתם וגם התעניינתם. ערכה אותנו אלכס לויקר על ההפקה, טל ניסן ואניה קלזון על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני, שרון קנטור, מזמינה אתכם להישאר ולהזין לגם כן תרבות עם גואל פינטו, שכבר נמצא באולפן ורוקח סיפורים ושיחות מעניינות. המשך יום טוב, להתראות.